כן, שערוך כעוללות בציר, מזדהו לעת ערב, ולא בזמן דיני עירים לרון שנקרא כשמשה.
כן, מה היה פה?
אז אני קצת חוזר למעלה, שאמר שם, שלח את העורב, מדבר על היונה ועל העורב, הוא עושה שם הקבלות. אז דוד המלך היה עשה תשובה והתגרש עם המלכתו, ועד יבושת, היה תולד דבר בו והיודע דבר הוגרים. עד יבושת המים, שישיבו לא עד אחד דבר, אלא על שעות. ככה זה. נכתיב, והירה בימי דוד שלוש שנים, שנה אחר שנה. וכתיב, ויבקש דוד את פני אדוני, דסבר דירו אהבה גרים. אז מה זה בקש פני השם? הלך שאל באורים ותומים. אמר, אולי הוא עשה איזה דבר לא בסדר, שהוא גרם את זה. מה קורה? ענו לו, אמר לו, כנשכו לו עליך זו. לא אתה גרמת, אלא על שאול ואת בית הדמים, על אשר עמיד את הגבעונים. על שאול. והוא היה על יבושת המים, היה תולה הכל בעצמו. מיד היה שב בתשובה, ואז לא צריך לחזור בתשובה שהדבר לא בא בשבילו. זאת אומרת, במקרה הזה שהוא גורש מירושלים וכל זה, זה לא היה הוא אשם. עד ההוא דכתיב, ויצא הצוב השוב על יבושת המים. ואזי לא היה הדבר תלוי בו. אמר רבי פנחס, הצער כזה שיכולו לנסות את ישראל ושלחם בבבל, שנאמר ושלח את היונה מאיתו. עכשיו דרש דרשה אחרת. דרש על מה שהיה בבבל, שישראל גלו בבית ראשון, לאן גלו? גלו לבבל, שנאמר ושלח את היונה מאיתו. מי זאת היונה? זו כנסת ישראל, השכינה הקדושה. ראם הכתיב בה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, שהכבין עולה, הכביד עולה מלך בבל, ברעב ובצמא. בוא פה אתה, בוא, בוא. בוא אתה, תשאל אותי שאלות, כן, בוא לכאן, שב שב. זוז קצת לפה. בוא לכאן. מה, יש לך בתיק דולרים? אתה מפחד על זה? תראה, נשמוך לך את זה. שב, פה, כן, אתה שואל שאלות. בוא, תשאל אותי. בוא גם אתה, למה אתה יושב שם? בוא. כן, אתה, אלא מי. בוא, שב. אך כל רגע באים לי כאן סנוניות. נכנס אחרון, יושב ראשון. אבל שאל שאלות בתנאי זה. אז מה הוא עשה? ושלח את היונה מאיתו, אומר, תראה מה כתוב שמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. הכביד עולה המלך בבל ברעב ובצמא, בריגת צדיקים, חרבה. אז הריגת הצדיקים הרבה, סליחה. משום כובד עול, זאת אומרת, סבלו סבל היום, כי הוא היה אכזר, אחרי מהיכולי צר היה אכזר. אתה סובל לו ולטבע, מה זה טבע? טבע זה כל הזמן חזרה בתשובה, קורא לטבע, למה? כיוון שהטבע הוא מכנה את הבינה בשם טבע. אז היא התשובה, היא מדרגת התשובה. אז ואתה סובלה אל הטבע, חזרה בתשובה. והיונה פה זה עם ישראל. אז מה זה סובלה אל הטבע? חזרה בתשובה. קיבלה חטאת, חטאה או חטאת, כנסת ישראל כמתחילה. זאת אומרת, שוב פעה וקיבלה עד כאן. זה טעות, זה צריך להיות חטאה. אז וקיבלה. ואתה סובלה, חזרה בתשובה וקיבלה. מתי זה? בזמן עזרה הסופר. אחר כך מה קרה? חטא או חטתה, בסדר, כנסת ישראל כמתהילה, והוסיף להגלותה, שנאמר ליוסף שלח את היונה מאיתו בגלות אחרת של יוון. גם האור החיים, הביאור שלו, תדע לך שאור החיים, רוב ככל הביאורים שלו, למה אתה יושב בסוף? יושב קדימה, אני לא מבין אתכם. זה תורה. האור החיים, רוב הביאורים שלו, זה מקורם מהזוהר. לכן אתה תמצא את זה בזוהר. אז הוא מפרש שם שהיונה זה השכינה וזה הגלות. היה חורבן בית ראשון, אחר כך היה חורבן בית שני. ליוסף שלח את היונה מאיתו בגלות אחרת של יוון. אז הוסיף להגלותה, זה איפה? בגלות אחרת של יוון. למה? מה בא בתור אחרי זה? אומנם היה מדי באמצע, אבל זה לא היה בארץ ישראל. בארץ ישראל היה המכה של היוונים עם מה שמה. בואו לכאן. דאמר רבי יהודה, גלות יוון אחשיך פלהון דישראל כשולה כדרה. לכן הגמרא דרשה על והארץ הייתה תוהו וגלות בבל. ובוהו זה גלות מדי. וחושך זה גלות יוון שהחשיכה פניהם של ישראל. פני תהום זה גלות אדום. אז חושך זה יוון. למה חושך זה יוון? כי סיפשו להם את הדעות. השכלה וכל מיני דברים וכפירה. אז הכפירה עושה חושך. מדע, תרבות אחרת, אז זה הגלות אחרת של יוון. דאמר רבי יהודה, גלות יוון החשיך פניהון דישראל כשולה כדרה. מרוב צערה ודחוקה מכתיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב. מה לעת ערב דלאהבה נהירה דאון, שעתה דרוחה כמה דאהבה עביד בקדמיתה. זאת אומרת, בזמן יוון היה להם קושי, היה להם צער, לא הייתה להם מנוחה. והתקטה לו צדיקיה, נהרגו צדיקים אז, הרי היו מחשמם, היו שורפים אותם, מי שהיה שומר שבת, מי שהיה מל את בנו, והתחשך יממה, היום נהיה חושך והתערב להוא שימשה. ולה יכנין למקם, מן קודם דוחקה סגיעה דאבה עליהון. לא היו יכולים להתקיים ולהחזיק מעמד מהצער הגדול שהיה להם. שנאמר, רואה לנו כי פנה היום, כי נטוץ לערב. מי זה היום? כי פנה היום, אלו היה צדיק היה מהרים כשמש, והצדיק שנמצא בדור, אז הוא מגרש את החושך. הוא מאיר, עם התורה שלו, עם המעשים שלו, מגן על הדור, מלמד תורה את הדור, אז מהרים כשמש. כי נטוץ לערב שנשארו כעוללות בציר. מה הקשר? וזהו לעת ערב. בערב, מה נשאר בקרם? נשאר מעט. ברר, אתה הולך לשוק לקנות פירות, ירקות. מה יש בערב? יש בודדים, עוללות. אין כבר אוכל. ולא בזמן דנהירים להות, דרון צדיק היה כשמשה. ולא כמו שהיה בצהריים, שאז היה דורות, שהיה להם צדיקים, שהיו מהירים להם. מה קרה עכשיו? זה כל זה ביוון, הוא מתאר, מעניין שהוא מעריך בזה, מתאר את גלות יוון. והנה על הזית הרף בפיה, עולה שהעיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים, אלה החשמונאים, שהיו מדליקים נרות בשמן זית, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם. למה? זהו, מה שכל המפרשים דקדקו. שהיה פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול. מה היה עושה הכהן? היה מכין לכל יום את הכמות שמן של אותו יום. אז היה מכין להם, היה, יש אומרים שתי רביעיות, היה כל כוס. עשה חשבון, שבעה נרות, כפול 2, 14 רביעיות. אז לוג, זה רביעית הלוג, שלושה לוגים. בערך ליטר שמן, פחות קצת מליטר, בכל יום. והיה חותם את זה, זה הפח, היה חותם אותו, כמו בקבוק שמן שלנו. חותם אותו, חותמו של כהן גדול, שלכל יום יהיה לו את שלו, ייקח וימזוג את השמן, ישים אותו בתוך הנרות, הקערות של הנרות. ונעלה זית הרב בפי הלולה שהיה קדוש רוח הכהנים שהוא מדליקים לראות לשמן זית, אז היה עבדה פלטת יהודה מן העולם. אולי תביא לי הרמב״ם הלכות מעשה הקורבנות, או יש שמה או מה עוד יכול להיות, איפה זה יכול להיות? דקת הנרות כתב את זה שם, אני חושב שם. כן, אז היה עבדה פלטת יהודה מן העולם. מחבות חכם יקרא. כן, אני שומע. פה
כשמודדולב
זכן המצוות, לא נראה אם זה פה
גלות יוון ומעשה המלך של החשמונאים
ספר המפתח.
לכאורה פה זה היה כמו מצב של פיתוח נפש דבר המשרד מישראל. אז אם ככה, למה צריך שזה היה מעשה לכאורה של יחיד שכאן ואים את הדגל ו...
לא הבנתי, לא הבנתי, מה אמרת?
מפה עולה שכל המעשה של חנוכה
לא יודע, איזה קרה לך זאת? כן.
זה היה פיקוח נפש לעם ישראל. וכל המרד התחיל על ידי מעשה של יחיד.
לא הבנתי כלום. מה פיקוח נפש?
זה היה מצב בשם עוד עם ישראל.
נו, ומה, אז מה?
כתוב שירית הפלטה הייתה נגמרת.
כן, נו. רגע, אתה שואל כמו, סליחה שאני מדבר ככה, כמו שואלים בגלי צהל, שאנשים כל אחד וזה, יש הלכה ויש תורה. מתי כן עושים מרד, מתי לא עושים מרד. מתי מדברים, מתי לא מדברים. קראת, אתה לא לומד חוק לישראל. טוב, אתה אשכנזי, מה אני אעשה לך? חוק לישראל של השבוע האחרון היה שם הרמב״ם. כל הרמב״ם היה דינים של מסירות נפש. שם היה, אז הנה אתה לומד, סליחה שאני... אז הוא, שם הרמב״ם אומר ששלוש עבירות ירק בעל יעבור. אבל כנראה שיש עוד זה, תביא לי קודשים. או יש או חלק נוסף, אני לא יודע איזה, זה הדפוס בכלל שונה, משונה. גם הכריכה שלו מתפוררת, לא יודע איך מעיזים להדפיס ספר בצורה כל כך גרועה. אתה יודע, זה כריכה. אולי עלה לו שקל. אני יודע את זה משיבת ציון. שיבת ציון שילמתי עוד דולר וחצי על כל כריכה שיהיה כריכה הכי יפה וטובה. זה פלסטיק פלסטיק. אז תביא מה, אני אין לי יד ארוכה, לא באתי הבת פרעות. קורבנות, תביא מה שיש שם, לא קורבנות, תביא קודשים ותביא גם קורבנות. נראה איזה מהם. אז אתה שומע, שם כתוב שאם הבן אדם הגוי תופס את הבן אדם שהוא היהודי ואומר לו, אני לא הבנתי מה הבאת לי. לא, קדושה הבאת לי. מה עשו קדושה? אם הוא אומר לו, אתה תעבור, הוא רוצה להעביר אותו על דתו, אז הוא צריך להרג. ולכן על השבת יש את הקושיה הזו ידועה. אני שאלתי פעם את המורה שלי, הוא לא ענה לי, אני עשיתי איתו חשבון. הייתי ילד. הרי שבת נדחית מפני פיקוח נפש, נכון? אז למה שם היו יהודים במערה ואמרו להם, או תצאו מהמערה או נשרוף אתכם. והם שרפו 1,000 יהודים ששבתו. הם עזבו את העיר ועזבו את הכל כי הכריחו אותם לחלל שבת. אז הם הלכו וישבו במערה ושרפו אותם. למה? הלא להרג ועל יעבור, זה רק עבודה זרה, לא עוד שפיכות דמים. זה סתם כך. אבל כשהוא רוצה להעביר אותו על דתו, אז אפילו הערקתד עם סנה, הגמרא אומרת. שרוך של הנעליים, אומרים הגויים, תשרחו שרוך אדום, זה כמו שלהם, אסור יהרג ועל יעבור. אז שוב, הם פה באו להעביר את ישראל על דתם. אז כל הזמן היו בשקט, היו כאלה ששתקו. בא עליו השלום עם התתיהו ואיתו החשמונאי, עשו ביחד יד אחת. הוא היה לו 5 בנים והוא היה לו 7 בנים, יחד 12. אמא לא, היה לו 12 בנים וזה היה לו 4, יחד הם היו 17 איש הם היו, והם התחילו את המרד. הם עשו את המרד. המרד לא היה מה שמתארים לכם לנו בבתי ספר בספרי ההיסטוריה שהסתרפו, שזה כאילו מרד מדיני והמכבים והניצחון והזה. לא על זה המרד היה, על שהעבירו אותם על הדת, שכהם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך. זה לא שהיום עושים את חנוכה, עשו איזה חג עצמאות ונרלי נרלי קטן והוא שר לו ובנו חושך לגרש וכל מיני אוכלים סופגניה וסביבון סביבים ומוחאים כפיים לסביבון שהוא הסתובב. ולא זה, והם בטלים כל זה. אז מה עוד נשאל לך שאלה? תשאל.
השאלה היא, אם המצב היה כל כך חמור,
כן,
לתוך המעשה של יחידים שיקימו יקומו וירימו את נס המלד, למה זה לא היה מעשה מאורגן מצד חכמי ישראל?
לא היו, הרגו את החכמים, אומר לך, מה קרה לך?
אבל עדיין נשארו, נשארה
נגד. לא, איפה היו? לא נשאר אף אחד. לא היו, נהרגו. עד שבא מתתיהו והוא ירים את נס המלד, מה אתה רוצה? שגם הוא לא יקום? אני לא מבין, אתה קם עליהם. זה היה פעם אחת, הייתי יושב באיזו ישיבה, לא משנה, לפני הרבה שנים, היה איזו ישיבה של מקובלים כביכול, לומדים אחרי חצות, לומדים זה, פעם קם מקובל אחד והתחיל לדבר על הדור שעבר, דבר עליהם לשון הרע, אני שותק. אחרי זה קם אחד והוא גם לומד קבלה, התחיל להתלונן שהוא, והוא תראה איזה חצוף, תראה כל מי שלמד פעם אצל החילונים, יש בו, סליחה שאני אומר את זה, יש בו עדיין קצת ערס, הוא צריך לדעת את זה, שיש בו. הרי זה לא בושה, הרי היה מרבי חיים ויטל עליו השלום. הוא פעם לא קלט מה שרבי, מה שרבנו ארי לימד אותו, אמר לו, בגלל שלמדת חוכמת הכימיה, שקעת בזה איזה שנתיים, זה מפריע לך כעת להבין את מה שאני מסביר לך. נתן לו על זה טענית. אז הכי בא איזה אחד חצוף, הוא למד שם בית ספר, היה לנו ממלכתי דתי, זה בנים בנות, אז למה אבא שלו היה בבית הכנסת בקהילה ולא העירו לו החכמים? אני שתקתי, הייתה לי תשובה ניצחת, אבל זה השפיכות דמים. אבא שלו היה שוחט, שוחט עופות, ושוחט עם סכין שעם מסור, וכמה פעמים אפילו הרבנות הראשית של ירושלים בושת החרפה לפני 50 שנה פרסמו מודעות שאסור לאכול מהשחיטה שלו. אני צריך להיות לי פה למטה איזה מודעה כזאת שלו, שהוא מופיע שם. אז הוא מדבר, אבא שלו שלח אותם לזה, אז למה לא הסבירו, כאילו אבא שלו כזה צדיק ותמים, שהיו צריכים להסביר לו שיכניס את הילדים שלו, מה הכי נבלות וטרפות? זה לא טקטיק, מה אני אעשה? הוא נחשב חכם, נחשב צדיק, נחשב אדמור, הרבה כאלה יש. אז זה הדרך. אז זה על אותו משקל. מה יש פה? קודשי קודשים, את הבחירה, אני צריך עבודה. בואו נראה, הלכות עבודה. כן, בוא עבודה. לא יודע, הרמב״ם עליו השלום, משהו פלא. שהוא הצמיד את ענייני הזה. כן, ומה השאלה השנייה?
לרב.
כן.
אני שואל שאלה, מדוע כביכול או נחלש שהורש ישראל, או שנתן אחיזה לכוחות החושך?
אתה שואל למה בשמיים עשו את זה? אני לא רוצה להבין מה השאלה.
אם זה משמיים, למה בעדין, או שזה
מבינה... אז תדע, אז תשאל את השאלה עוד על ההתחלה. בהתחלה, כשנברא העולם, אז שם כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כבר היה צפוי שיהיו רשעים בעולם. ועל צד שאדם הראשון יחטא, אז הוא יגרום שיש ארבע קליפות קשות, שהן ישלטו. הארבע הקליפות צריכות לשלוט. הקליפה הראשונה הזאת הייתה קליפת בבל. מצרים זה לא נכלל, למה? כי מצרים זה עדיין היה צירוף של עם ישראל, הליבון והוצאת צבאות ישראל משם. זה רק הצמיחה של עם ישראל. אבל אחרי זה היה צריך בפירוש בירור בשליטה של הקליפה. הקליפה הראשונה הזאת הייתה בבל, הקליפה השנייה הייתה מדי, קליפה שלישית יוון, וזו הקליפה הרביעית עכשיו, שהיא קשה מאוד, קשה מכולם. אז מהשמיים זה היה צריך, וכל אחד מאיתנו היה צריך הנה המנורה, היה צריך להוכיח את עצמו איך וכמה הוא מחזיק מעמד בתוך החושך הזה. גם עכשיו, אתה חושב שעכשיו אין לנו את זה? ניסיונות בלי סוף כל הזמן. ואת מי, מישהו מעניין שבת שמחוללת? חרדים צועקים עליך, מה אתה מתחילה מדבר? לא אכפת להם שבת, תרמסו את השבת. אני העיקר אוכל את החמין שלי בשקט, והדג יהיה טוב, ואני אשתה כוס יין, ואני זה, ואני אשים בירה, ואלך לישון לי על הכיף כיפק. לא אכפת לאף אחד. והיום זה לא ככה? שם ישמור. קורא תאונות דרכים על ימין ועל שמאל, איזה תאונות נוראות, איזה גזרות. אתה יודע מה קרה לנו? אתמול מתה אישה יולדת מסכנה, שאחרי לידה צעירה, אחרי לידה פתאום קיבלה, לא יודע, רעלת, קוראים מזה רעלת, אין להם, אז הם אומרים רעלת הריון, קחו אותה לבית חולים, שמה אסף הרופא עושה משמור, זאת אומרת זה בית מטבחיים, מתה תוך כמה שעות. תינוקת שלה נולדה יתומה. היום בבוקר נדרס ילד בגיל 5 בקירת ספר, האוטו עלה עליו, הזמינו מקבי אש כדי לחלץ. בסוף אמרו מה מקבי אש? באו אברכים, הרימו את האוטו, הילד היה מרוסק מתחת הרכב. איזה גזרות איומות, וזה בציבור החרדי, זה אומר דורשני, שנורא והיום. אז זה גם כן חלק מהגלות, וחלק מהגלות שלא אכפת לנו. שלא אכפת לבן אדם. ואתה הולך לאלה שזה, אז הוא אומר לך בסדר, תביא לי 4,000 דולר, אני אעשה תיקון לילד הזה. ולך תסביר להם שזה שהם הולכים אליו, הוא רשע, הוא גלגול של מוחד נצח. זה לא יהודי בכלל. אבל הוא גדול בתורה, אבל הוא יודע שס. אתה מבין? זה השקפה. אין השקפה היום. אין השקפה יהודית. תעשה לי טובה, אל תענה לי תשובות על זה. אז זה השקפה יהודית. ומה זה? מפחדים. מפחדים. פשוט מפחדים. מה אני אעשה? מי היה אחד רשע, אחד מקובל? שהוא היה מחטיא גם כן אנשים, ופעם ניסה להתעסק עם איזה אשת איש. ואני יצאתי נגדו, אתה יודע מה הוא היה עושה לי? הוא היה שולח לי אנשים, הוא יודע בדיוק עליי, מתי אני קם בנץ, בשבתות, ואיפה אני הולך, באיזה רחובות, ומאיימים עליי, ושלח לי אנשי זה, מאיים עליי, והכל, ורדף אותי שנה שלמה. לא דיברתי. יכולתי לפרסם אותו ברבים. גלות קלנו ברבים. ועוד בא איזה גדול אשכנזי שקיבל ממנו כסף, בא להצליח הביתה לספר בשבחו, והלל וגדל אותו. אז תאר לך איזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו עכשיו לא בתוך חושך? כן, בתוך חושך. אנחנו נדמה לנו שאנחנו נמצאים באור. בוא אני אקרא לך קצת על המנורה, שנרגע קצת, אווירה של... של קצת חנוכה, נתחיל אותה, אבל לפני זה נכניס לכם עוד איזה משהו ככה, פיקנטי. אז אתה קיבלת תשובה או לא קיבלת? די, תפסיק את העצבנים מהרמקול. זה יישאר, הוא נכה, הוא משוגע הרמקול הזה, וימשיך להרעיש, ולא יעזור לך כלום. זה מעצבן אותו. או למה תעשו רמקול שיעמוד בכוחות עצמו, ולא צריך שיתמכו אותו. תשמע מה אומר הרמב״ם עליו השלום. אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, שעליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה אהרון. ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו לחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. לכן הם לא יכולים להגיע. אתה יודע, שמה אתה הולך, זה משהו פלא. אני הייתי מתחת למחילות, לפני הר הבית עוד. נכנסנו שם, אחרי 10 מטר, אתה לא יכול להמשיך. למה? אתה לא יודע, אי אפשר. לא רואים כלום, מסתבכים, מתבלבלים. זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. ויושיע המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה, שנאמר, ויאמר ללוויים המבינים, לכל ישראל הקדושים לשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. זה פסוק בדברי הימים. אין לכם מסע בכתף, מתי עבדו את אדוני אלוהיכם. נגנז עמו מטה אהרון והצנצנת ושמן המשחה, וכל אלה לא חזרו בבית שני. וגם הורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבים ברוח הקודש, ולא היו עושים אותם אלא להשלים 8 בגדים לכהן גדול, כדי שלא יהיה מחוסר בגדים. אחר כך היה הכותל מפריד בין היכל לזה. זה כל זה רציתי להגיד לכם. עכשיו נכנס לפרטים ועובי הכותלים ומדידות. זה מדהים, מדהים הרמב״ם, איך הוא עמד על כל דבר ודבר. וכל פרט הוא פרט. טוב, אחרי זה... עכשיו, איך הגעתי לפה? אני הפכתי עוד דף. אני מזכיר לי, היה חכם אחד לפני 40 שנה. היה דורש, הדרשה שלו הייתה נמשכת שעתיים, 2.5 שעות, ולא סתם. הכל סוגיות, על סוגיות, ומחבר את כולם. אז היה, והיה לו דפים, היה מכין אותם. זה פעם היה חכם אחד, רוצים עוד חכם לדבר, מה יהיה? הלכו, גנבו לו כמה דפים. והוא להרגיש, סבו הפך, את הדף הבא אחריו. טוב, אבל הוא קישר את זה, קישר בעל פה. אז עכשיו אני מדבר על המנורה, נקרא על המנורה. המנורה מפורשת צורתה בתורה. וארבעה גבעים או שני כפתורים או שני פרחים היו בקנה המנורה, שנאמר במנורה ארבעה גבעים משוקדים כפתורי הפרחיה. ועוד פרח שלישי היה סמוך לירחה של מנורה, שנאמר על ירחה עד פרחה. ושלוש רגליים היו לה. הנה מפורש ברמב״ם, אז זה לא הסמל של מדינת ישראל. לא, קוראים להם עוד ישראל, אלה? לא אכפת להם מישראל. הסמל של המדינה, זה סתם איזה חתיכת פלטה ישרה. זה שקר. היה לה רגליים. שלושה כפתורים אחרים היו בקנה המנורה, שהם יוצאים שישה קנה המנורה וכו'. נמצא את כל הגבעים 22, הפרחים 9 והכפתורים 11, וכולם מעקבים זה את זה, ואפילו חסר אחד מהם מן השניים והארבעים מעקב את כולם. במה דברים אמורים שעשרו הזהב, אבל שאר מן המתכות הן עושים בגבעים כפתורים ופרחים. וכן מנורה הבאה זהב תהיה כולה כיכר עם נרותיה, ותהיה כולה מקשה עם מן העשתות, ששאר מן המתכות אין מקפילים על משקלה, מהם הייתה חלולה כשרה. בין עושים אותה לעולם מן הגרוטאות, בין שהייתה של זהב, בין שהייתה של שאר מן המתכות. זאת אומרת, לא לוקחים חלקים ומחברים. המלקחיים והמחתות וכלי השמן אינם מכלה לכיכר, שהרי נאמר במנורה זהב טהור, וחזר ואמר מלקחי המחתותיה זהב טהור. שבעת קני המנורה מעקבים זה את זה, ושבעת נרותיה מעקבים זה את זה, בין שהייתה של זהב, בין שהייתה של שאר מני המתכות, וכל הנרות קבועים בקנים. ששת הנרות הקבועים, ששת הקנים היוצאים מן המנורה, כולם פניהם לנר האמצעי. הוא חולק על הבג סובר שהנר האחרון, הנר המערבי, הוא הנקרא הזה. אבל המנורה הייתה בדרום. אז הם היו עומדים בשורה, וזה עיקרי הנר המערבי, וכולם היו פונים לנר ההוא. אבל הרמב״ם לא סובר ככה, אלא הוא סובר שזה הקנה האמצעי, הוא נקרא נר המערבי, ושלוש לכאן, ושלוש לכאן. מאירים אל מול פני המנורה, האירו שבעת הנרות. וזה הנר האמצעי, פניו כנגד קודש הקודשים, והוא הנקרא נר מערבי. הגביעים דומים לכוסות אלכסנדריה, שפיהם רחב ושוליהן קצר. זאת אומרת, כמו גביע של היום של קידוש. למטה זה צר, למעלה רחב. והכפתורים כמין תפוחים ברותיים שהם ארוכים מעט כביצה, ששני ראשיה כדין. והפרחים כמו פרחי העמודים שהם כמין כערה ושפתה כפולה לחוץ. גובה המנורה היה 18 טפח ברגליים והפרח 3 טפחים, 2 טפחים חלק וטפח שבו גביע הכפתור והפרח וטפחיים חלק. איזה זה שיהיה אוויר קצת, נדחק מדי, כן. וטפח כפתור, רבנו יונה כותב שבלימוד תורה ובתפילה צריך אוויר צח. זה עוזר מאוד לצלילות של הדעת. לפעמים לא שמים לב. טוב, אחר כך הוא ממשיך, ואבן הייתה לפני המנורה. הוא בא 3 מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות, ומניח עליה כדי שמנה, וכחיה מחתותיה בשעת הטבע. עכשיו הגמרא אומרת, למה צריך אבן? כדי שהוא לא ירים את הידיים, ויש לו תפילין בראשו, וציץ, ואסור להרים את הידיים מעל הציץ, מעל התפילין. אז לכן עושים אבן, היה עומד עליה ומטיב את הנרות. אז טוב, עכשיו אני פשוט רציתי להביא מפה, והיה מה שהיום התחילו לערער על אלה ששמים שמן בכוסות, ואת הכוסות בתוך הזה, ואומרים שזה לא טוב. אלא צריך שזה יהיה ממש בחנוכיה. אומרים, אתה קונה חנוכיה מכסף, וזה לא שווה. כיוון שהחנוכיה אתה מדליק בשל זכוכית. פעם רביעית. אני סופר את הפעמים. אז זה הסיבה, אבל לא נכון. מה היה במנורה בבית המקדש? אני חוזר. המנורה מפורשת צורתה, ושני ארבעה גבעים וכו'. איפה היה שם איזה, רציתי לדקדק בלשונו, וארבעה גבעים, שני כפתורים, שני פרחים היו בקנה המנורה, שני המנורה ארבעה גבעים. שלושה מצד זה, שלושה מצד, בכל קנה וקנה מהם שלושה גבעים. כפתור אפירה בכל מסוכדים. צד כל הגבעים 22. אז מה היה? היה לה גבעים, גבעים מזהב, נכון? לא, לא מזכיר משהו אחר. אז את השמן היו שמים ממש בגוף המנורה, זה כן. כן, הגבעים דומים לכוסות אלכסנדריה, שפיהם רחב ושוליהם קצר. והם היו מהגוף של המנורה, הם לא היו נשלפים, נכון? פשוט. רק הפתורים כמין תפוחים, פירותיים וכו'. זאת אומרת, צריך לברך על הריח של הקפה או לא? אה? זהו. אז מה הוא אמר פה, הזוהר? אני חוזר לזוהר קייט. שבאו אלה, נו, אז הכהנים, והעבירו זיתים, והדליקו במנורה, ולולא שהעיר הקדוש ברוך הוא הכהנים שמדליקים מרות בשמן זית. אז היה עבדה פלטת יהודה מן העולם. עכשיו, איפה כל הסדר, איך הוא היה מתי ומתי היה מדליק? פה הוא לא, הוא בא לדבר על המנורה עצמה, אבל לא, זה הלכות בית הבחירה. הרור זה במעשה הקורבנות כנראה. כן, במעשה הקורבנות, שם היה צריך לחפש איפה זה היה הסדר של המנורה. הרבה דברים שיש לו את זה לחלק פה וחלק שם. היה לו סדר משלו. רמב"ם על השם. לא, זה יש להם, לא, זה של שלמה. וכי הרמב"ם מה כתב? הוא לא כתב על זה, הוא כתב על הארון. על הארון, אבל המנורה בטח שם. מה זה שזה נמצא אצלהם? בטח שזה נמצא אצלהם.
אז היא לא ירדה במחיר במחירות?
תפורש בזה שהם לקחו את זה איתם. פורש במדרשים שהם לקחו איתם את המנורה ואת כל הכלים שהם ראו, אספו אותם. אבל הארון לא היה שם. הארון כבר לפני החורבן במאה שנה יאשיהו המלך גנז אותו מתחת מחילות של אחד, כי הוא ידע שבית המקדש עומד לחרב. אז הוא הלך ולקח אותו והכניס אותו וטמן אותו שם.
איזה בית שני? בית ראשון.
תשתה את הקפה אחרי זה תראה איזה מוז נפה. כן, בסדר עכשיו?
כל הרב וההורים
והתומים, זה ההורים והתומים גם כן, הכל נעלם. הלך, די, אין הורים והתומים, לא היה שכינה, חמישה דברים היה חסר, בית שני מבית ראשון, זה אחד מהם. קורבנות, נו, כל האוכל כזית ובשר העולה. זהו, מצוות עשה, להקים שני כבשים, להדיק על המזבח, שלא לכבותה, להרים את הדשן כל יום, להקים קטורת כל יום, להדליק נרות כל יום. הנה זהו, זה כאן צריך להיות במעשה הקורבנות. לא, זה תמידים ומוספים. בוא נראה. שם הוא מדבר על עצם הבניין, בית המקדש, מה צריך להיות, מה צריך הכלים. עכשיו פה סדר העבודה עצמה. איזה יופי, מה הפסדנו, מה זה, בעבונות הרבים. כן. קצת עשה להיות אש יקודה על המזבח תמיד, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח, אבל פי שאש ירדה מן השמיים, צווה להביא אש מן הידיעות שנאמר, בני תנו בני אהרון הכהנים אש על המזבח. הבוקר עורכים עצים ועורכים בראש המזבח מערכה גדולה של אש, שנאמר ובער עליה כהן עצים בבוקר ובבוקר. וכן מצווה להעלות שנגזרים של עצים תמיד של שחר, יותר על עצי המערכה שנאמר ובער עליה כהן עצים בבוקר. וכן אחרי זה הדרך. מתי כבר תשתחתלו? היום יש כאלה גרמקולים, מיקרופון כזה כמו סיכה. תראה, אני אשלם לך. מה זה מצער אותי? עושה לי צל, נהיה לי חושך, אני לא קורא, לא יכול לקרוא מה כתוב. כל החשמלים שהדליקו, ואז זה עושה לי זה. איזה רמקול קטן היום יש, שומעים אותו יופי מסוף העולם ועד סופו. אפילו בירח. ואומר אחרי זה, תרומת הדשא. ונתי תורמים, כן. צוות עשה להקטיר כתורת. הנה, עכשיו על הכתורת, אחרי הכתורת הוא יביא את זה. פעמיים בכל יום בבוקר בין הארבעים שנאמר והקטיר עליו אהרון כתורת צמים, לא הקטירו בבוקר כתירת בין הארבעים, אפילו היו מזידים. ואין מחנכים מזבח הזהב, אלא בכתורת שבין הארבעים. כמה מקטירים ממנו בכל יום? משקל מאה דינרים. 50 בבוקר ו-50 בין הארבעים. משקל 100 דינרים. מנה בכל יום, זה מנה. מנה 100 דינרים. 50 בבוקר, 50 בין הארבעים. עכשיו, כל דינר זה יוצא בערך 20 גרם. אז 5 זה 100 גרם. 50 קילו. מעניין. מעניין. כן, וכן בשעה שיכנס אדם חטאות, קצת סדר הקטורת, קטורת בכל יום, שזכר לישון המזבח הפנימי, נכנס בכלי קודש, ותני היה שמו, של זהב הים, חזיק קביים וחצי, וואי וואי, מכניס התן, מניח התני בארץ לפניו, וחופן בידיו מן האפר והפחם, שבתוך המזבח נותן לתוך התני, באחרונה מכבד את השאר לתוכו, וניחון שם ביחל ויוצא, שזכר בקטורת נותן כלי מלא קטורת גדוש, וכיסוי היה לו, בזך היה שמו, תנה בזך בתוך כלי אחד, וכף היה שמו. חסה את הכף בבגד קטן, חזק כף בידו ונכנס עמו אחד במחתה של אש בידו. זאת אומרת שניים היו, אחד בידו הקטורת, שני הולך עם מחתה של אש. וכיצד חוטא, זה שזכה במחתה, לוקח מחתה של כסף, ועולה לראש המזבח, מפנה את הגחלים אלך ואלך, ונותן מן הגחלים שנתאכלו במערכה שנייה, ויורד ומערן לתוך מחתה של זהב. זאת אומרת, כבר אומרת שהיה נס, שהזהב לא היה נמס. כי מה זה? מתכת זה כלום. גם הזהב וגם הכסף, אותו דבר. הם התפזרו מן הגחלים כמו קו או פחות בכבדה נעמה. שבת כופה עליהם פסחתר, פזר יותר על קו חוזר וחוטא. שלושה דברים היה פסחתר משמש, טוב. אומרים לזה המקטיר, יזהר שלא תתחיל מלפניך, שלא תיקווה. למה שלא ישים קדימה, להתחיל משם וילך לפה. מתחיל מוסף הקטורת על האש בנחת, כמי שמרקד צולת, עד שתתרדד על כל האש. ואין המקטיר מקטיר, עד שהממונה אומר לו הקטר. ואם כהן גדול הוא, אומר לו הממונה אישי כהן גדול הקטר. זה כמו ביום הכיפורים. ואחר שאומר, פרשו כל העם ויקטיר המקטיר, וישתחווה ויצא. לישון המנורה, הנה המנורה, והטבת הנרות בבוקר ובין הארבעים מצוות עשה, שנאמר יערוך אותו אהרון ובניו, והדלקת הנרות דוחה את השבת, גם בשבת מדליק נרות, ואת הטומאה כקורבנות שקבוע להם זמן, שנאמר להעלות נר תמיד, אז אפילו בטומאה מדליקים. אז למה היה נס שמה? החמירו, כל המפרשים, קשו, גם היה צריך זה, קורה בטומאה, בטומאה הוא תרה בציבור, לא מקשו, אלא היה רצו לעשות כדור, ראו שמצאו שמן שלא נטמע, אז רצו לעשות גם חנוכיה, שהיא, זה, עשו פשוטי כלי עץ, חנוכיה, לקחות בפשוטי כלי העץ ואותה הדליקו. כמה שמן הוא נותן לכל נר? חצי לוג שמן, הנה חצי לוג. כמה זה חצי לוג? שתי רביעיות. שנאמר מערב עד בוקר, תן לו כמידה שיהיה דולק מערב עד בוקר. והם מחנכים את המנורה אלא בהדלקת שבעת נרותיה בין הארבעים. מהו דישון המנורה? כל נר שקבע מסיר הפתילה. זה נקרא דישון. כל השמן שבנר, שנשאר, גם כן מוציא אותו. מקנחו, נגב. ונותן בו פתילה אחרת, ושמן אחר במידה, הוא חצי לוג. וזה שהסיר, זאת אומרת, עכשיו הישן, מה שהוא הוציא משם, משליחו במקום הדשן של, אצל המזבח, אין דישון המזבח הפנימי והחיצון, הוא מדליק נר שקבע, זאת אומרת, צורף גם את הפתילות הכל. והדלקת הנרות היא הטבתם. נר שמצאו שלא קבע, מתקנו, זאת אומרת, זה אפשר להשתמש. נר מערבי שקבע, הם מדליקים אותו אחר דישונו, אלא ממזבח החיצון. אבל שאר הנרות, כל נר שקבע מהם, מדליקו מנר חברו. וכיצד מדליקו? מושך הפתילה עד שמדליקה ומחזירה. זאת אומרת, אסור דרך משהו אחר. זה נפקא מינה גם בנרות חנוכה, צריך זהירות, שלא להדליק נר מנר דרך נר אחר. או ייקח גפרור, כי זה אסור. זה בדיוק, כי כך היה במקדש. אם הוא רוצה להדליק וזה קבע, אז הוא סוחב את הפתילה הזו, הסמוכה, השכנה, ומדליק אותה וחברתה. ולא דרך אמצעי באמצע, כי זה שוב משתמש חול בקודש. זה זהירות. לפי שהנרות קבועים במנורה, עכשיו הרמב״ם מדבר, לא נוכל להפריע לו. ואינו יכול להדליק בנר אחר משום ביזיון. כל הפתילות שאסור להדליק בהן בשבת, אסור להדליק בהן במקדש, במנורה, שנאמר לעלות נר תמיד שתהיה שלהבת עולם מאליה. לא היה מטיב כל נרות פעם אחת, אלא מטיב חמישה נרות ומפסיק, שאנחנו אומרים בבוקר, הבאיה. ועושים עבודה אחרת, אחר כך נכנס ומטיב השניים. כדי להרגיש את כל העזרה, שכולם יתכוננו, ישימו לב שהוא עושה הטבת הנרות. כל נר שקבע, שמדליקים אותו מנר אחר מהם, כמו שביארנו, וכיצד סדר ההטבה, זה שזכה בדישון המנורה, נכנס וקדי בידו, וכוז שמו, של זהב היה, דומה לכיתון גדול, כמו סיר גדול, מדשן בו את הפתילות שקבעו, זאת אומרת, לוקח את הפתילות ושם אותן בתוך הכלי הזה, ואת השמן הנשאר בנר, והטיב חמש נרות, ומניח הכוז שם בפני המנורה, על מעלה שנייה, וסדר שם, סדר צבאי, מעלה שנייה משלוש מעלות שלפניה ויוצא. ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות, ונוטה לכוז בידו, משתחווה ויוצא. אחר כך חביתה כהן גדול, זהו. עד כאן זה על המנורה. רק אני לא שומע.
נר קבוע, נרות קבועים על הכרה.
מה נרות קבועים? לא הבנתי.
במנורה.
מה, מה?
אלה שונים אם אני לוקח זכוכים. על הכרה עכשיו, נרות קבועים.
כן, כן, קבועים, לא זכוכים. מה הבעיה? זה זכוכית. מה, זה יותר יפה, יותר נאה, זה אלים והוא.
אבל הרב?
כן.
איך הוא היה לוקח את הפתילה
מהשכנה שלך? מושך אותה ביד.
נחלך את היד.
ביד שלו. מושך את זה. מושך את זה בידו. מה שאלת אתה?
ואיך אנחנו נתחיל לעשות
את זה? אתה תעשה איך שאתה רוצה.
לא.
רק אל תדליק נר מנר. זאת אומרת, אתה יכול להדליק נר מנר או דרך גפרור אחר, אבל לא נר מנר דרך הנר הזה. אסור דרך אמצעי, כן.
מה היה עושה אם היה נשאר שמן?
אם היה נשאר, שופך אותו, נו, בקוז הזה.
אבל המנורה גבוהה, בסקנה שאין לתלות זכוכית.
הוא עולה על המדרגות, מה גבוהה? אז הוא ענה לך, יש כוז, כלי גדול, כמו סיר, שלתוכו יוצק את כל הפתילות הישנות, ואת השמן הנשאר. ולוקח, אני לא יודע מה שאתה רוצה ממני עכשיו, ולוקח, שופך את זה בדישון המזבח הפנימי, איפה ששורפים את כל הדשן, זה נשרף יחד איתם, כל יום.
לא הלך שואב את השמן מהכוס.
מה איך? אז כנראה שהגביע הוא כתב שופך אותו, אני לא יודע, הגביע אולי היה מתפרק? לא יודע, לא נראה. מה, מה?
הוא היה מקנח, לא?
מה?
אולי היה
תוספת,
אומר.
לא, הרמב״ם קרא, למה לא שאלתם אותי כשקראתי? הפסיק אתה, אחר כך היה מקנח כאן. לפני זה היה מוריד את השמן, אתה לא שמת לב. זה היה, כן. כן, מה שאלתם אתם? מה שאלת אתה בינתיים? אני לא יודע, תכף אני צריך עוד את זה בספר. אף פעם אל תדבר בעל פה. לימדו אותי לא לדבר בעל פה. הנה. מהו דישון המנורה? כל נר שקבע מסיר הפתילה וכל השמן שבנר. איך מסיר הוא לא אמר. הוא מקנחו ונותן בו פתילה אחרת. אחר כך מקנח אותו. אז אולי המפרשים עמדו על זה, או שבגמרא זה מובא. מסיר אותו אולי ביד.
כוסית קטנה, הוא היה ממוציא.
איך, איך?
עם כוסית קטנה, אולי היה מוציא.
כוסית. אז זה צריך לומר. אין, הרמב״ם לא יכול לברוח ממנו שום דבר. לא, אז איך מסיר את השמן? ביד?
קנח.
אז הוא אמר אחר כך הוא מקנח. יכול להיות שדרך סמרטוט ואכבד שהיה לו. הנה, פרק שתי מידות. מרן מה כותב פה? נר שקפתה ניצ'ן השמן, ניצ'ן הפתילה קצת עושה מטיבה ונותן בה שמן במידה ראשונה ומדיקה. הפירה שעושה נר שקפתה בחצי הלילה או קודם אור היום, ניצ'ן השמן שינה הפתילה, היי ניצ'ן השמן לאו דווקא, ולכי כמה כשם שהפתילה שקפתה אין לה תקנה, שערי היא כדשן, כך השמן שנשאר בנר הרי הוא קדשן ולא תקנה. נוריד וניצ'נה התחילה הפתילה, ניצ'נה שמן. כיצד הוא עושה? מטיבה שמשליך כל מה שבנר לחוץ, נותן בה השמן ופתילה אחרת והדביקה. לא אמר איך. אמר, משליך כל מה שבנר לחוץ. במידה הראשונה חצי לוג וכו'. בדקת הנרות, ואחרונים חלקים עליו ואומרים, שאין דקת הנרות אלו בין הארבעים. טוב. אה, כן. טוב. יש פה השגה של הרעבד. נראה מדבריו שהוא, מה זה? מערב בצד מערבי שלא להדיקו אלא ממזבח העולה. ואני אומר, כשאמרו מצאו שקבע מדשנו מדליק קור ממזבח העולם, פני שלא היה במנורה נר דולק שכבר היטיב את כולם. והתורה אמרה, יש תמיד תקעת על המזבח. אש שיש לו תמיד, לא יהיה אלא ממזבח העולה. שלא היה במזבח הפנימי ולא מבית הקיריים, אבל בזמן שיש נר דולק במנורה, מוצא מערבי קבע מדליקו מן הדולק. משנה שלמה הוא נכנס ומצא שתי נרות מזרחיות דולקים, מדשן את השאר ומניח את אלו דולקים במקומם. טוב, זהו. מעניין, לא התייחסו לזה כנראה, או עם היד או עם איזה בגד היה מוציא את זה.
הרבי, מה היו עושים הפתילות?
פתילות, לא אמר, מכל דבר שכתוב במשנה במים מדליקין. אותם פתילות של שבת, הוא אמר לך. אותו חומר שהם עושים פתילות של שבת, עושים את זה, פתילות של בית המקדש. כן. חנוכה, לא חנוכה. כן. מה, מה, מה? למה? אני לא שמעתי. ואם הוא רוצה לעשות עם משהו אחר?
לא, אני לא אומר.
שם שבת ככה,
זה לא ידוע לי. לא שאני יודע. כן. האמת שלא כתוב בשום מקור, אין לזה. בשמנים דיברו, שמן זית מצווה מן המובחר. אבל בפתילות לא שמענו שיש איזה עניין בזה ולא בזה, חוץ מהפתילות הנזכרות במשנה וממדליקים.
שמן המולך זית מדליקים?
כן. ולא רק זה, זה היה מובחר שבשמן זית. מובחר שבו.
לא
רואים
להכילה.
מה, מה?
יש לא רואים להכילה.
אתה שואל היום, מה שיש היום? עזוב אותי מהיום. זייפנים ורמאים, בלי סוף. אתה לא רואה כל שבוע מוצאים לך שוקולד מריר שמכיל חלב, ווואפלים של זה, וגלידות שהן חלביות גמורות. השם ישמור ויציל. כל הזיופים אחד אחרי השני. זו בעיה גדולה. כן.
זה לא כתוב שמידיהם היו עושים איזה פתילות?
מה, מה? לא, זה בשמחת בית השואבה, בלאי הכהנים, הבגדים של הכהנים, היו עושים מדורות, הרי שם היו עושים מדורה, לא עושים זה. כן. טוב, בוא נחזור לעניינינו. אז הנה הקדוש ברוך הוא זימן לנו בחודש כסלב. והנה על איזה התארת בפי עלולי שעיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שהוא מדליקים נרות לשמן זית, אזי עבדה פליטת יהודה מן העולם. כל פעם ופעם שבה בתשובה ונתקבלה. חזרו בתשובה והתקבלו. כן, אמר רבי פנחס, חוץ מן גלות רביעה לעניין לא שבה, והכל תלוי בתשובה. אבל רבי פנחס אומר, זה הגלות הזאת, תראה מה זה, כמה ארוכה, וואו וואו וואו. מזמן רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, חברית זה. מרן רבי יוסף קארו, אתה קורא אותו בספר המגיד, זה קורע את הלב, שהוא בוכה על הגלות שם. אמר רבי פנחס, חוץ מן גלות רביעה, זה עדיין לא שווה. והכל תלוי בתשובה, לא יעזור. אמר רבי פנחס, תן לך בכל פעם ופעם שלא יתעכב הקדוש ברוך גזר דינה של כנסת ישראל שבע שמתין לשבע יובלות שמתה חזור בתשובה. מה פירוש? היה צריך להביא איזה גזר דין וחיקה. כך אמרו גם בשואה, שהשואה זה היה גזרות שהיו בדורות קודמים, דחו אותם ודחו אותם ודחו אותם עד שהשם ישמור קרה מה שקרה. היה פעם אחת בבבל, אחרי שנפטר רבי יוסף חיים, אז התחילה מלחמת העולם הראשונה. הרי הוא נפטר בתרסת. שנת תפרש עין התחילו לגייס. והמלחמה פרצה בתפרש עין א', אבל עדיין ככה היו קרבות לא הכי רציניים. בתפרש עין דלת זה היה הכי קשה. כל העולם היה להבה. נתנו סימן המביט לארץ ותרעד. אז, וזה נמשך עד עין חית. שמונה שנים שלמות היה המלחמה. וגם כן הגרמנים עם מחשמם, הם שהובילו את המלחמה. והם עשו יד אחת עם הטורקים, פסיכים. והאיטלקים גם כן. מחשמם. ונגדם היו הבריטים והצרפתים ושאר המדינות. ובעקבות זה ניצחו אמנם אלה הרשעים הבריטים וזה, אבל התחילה החילוניות. אם זה לא היה, לא היה קורה. ואז נהיה מהפך. אז למה הבאתי את זה? היה באמצע המלחמה, אז בבגדד היה איזה גזרות, פעם היה חולרה, כל פעם היה איזה משהו. יום אחד רבי שמעון הגסי, עליו השלום, אסף את כולם וגזר תענית, הוא הלך סגר את כל החנויות בעצמו. כי היה מה שקרה, אחרי רבי יוסף חיים, הבן שלו רבי יעקב, הוא היה המנהיג, אבל לא, לא נהו אחריו כל כך, חוץ מהדרשה שלו בשבת, שם בבית הכנסת. אבל לא היה, הוא היה גם חולה מאוד, אז לא היה יכול להנהיג את הציבור. בא חכם שמעון, והוא אסף את כולם. ובא היה רבי יעקב חיים, וכל החכמים, כולם, היו בכנסת הגדול. והוא נשא דרשה 4 שעות. דיבר דברים חריפים מאוד. ויש את הדרשה שלו, היא מודפסת היום. דיבר והביא כל מדרשים, ודיבר על הגלות וכו'. הרך אמר שהתחילה אז המודרניזציה גם בבגדד. אוהבים העיראקים להיות ככה, זה תלבש כמו הפנטי, ושעון כזה עם שרשרת כאן, וכאן סודריה קוראים לזה, כמו חזייה כזאת של החסידים, יש להם כזה אנשים. כפתורים, כל מיני ככה, ועניבה שמו וזה, הוא התחיל לצעק עליהם, ועל אנשים שהתחילו לשנות את הלבושים שלהם. אז הוא צעק, אז הוא אמר, אני שומע בציבור, אני צועק. עכשיו, הם היה להם הרבה קשר עם הקהילה בלונדון. בלונדון, עד היום יש קהילה עיראקית עתיקה, משם. אז הוא היה אומר, תראה, אומרים לי שבאירופה, שם הרי אנשים הולכות בגילוי ראש. ושם יש להם גם כן הרבה דברים שהם מזלזלים, יש להם כל מיני חוקים ומשפטים. אז למה שם אין להם צרות? ופה אתה אומר יש לנו צרות, וזה לא בגלל הזה. אז הוא השיף 2 תשובות. אמר, תשובה אחת, תדעו ששם היהודים מאוחדים ועוזרים אחד לשני, ויש שם הרבה חסד. כשיש חסד, הקדוש ברוך הוא מאריך אפו. והביא כמה סוגיות בגמרא שהצדקה, וראינו מי לנו, אחאב, לא הקדוש ברוך הוא העריך אפו איתו, לא על הצדקה שהיה עושה. אנחנו ממשיך ואומר, ועוד, מי אמר לכם שזה יימשך ככה לנצח? ומי יודע שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יחרה אפו גם שם, ושלא יקרה איזה אסון? הוא ניבא שם את השואה. אמר להם, תדעו, שהם יושבים על הר געש, מה זה פשוט, זה אדום שם ועשיו, וכך וכך וכך. וחס ושלום שלא תתמלא שעתם. דיבר על דברים חריפים מאוד. ואז חזרו הרבה בתשובה אחרי הדרשה הזאת שלו. אחר כך עוד פעם, מעשה שטן, כל כמה שנים היה, עד שהתפוררה הקהילה שם. כן. אז זהו, זה הגלויות, ראית? השם מרחם עלינו. השם מרחם. כן, אז זה הכל תלוי בתשובה, עד שישובו בתשובה. מי יודע מי זה? מתי? מה? בכבוד חכם תקרא. עוד מעט אנחנו נגיע לקטע הכי 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 מפחיד, אבל הייתי מביא לך כאן מה מורבי כתב על זה, יש לו על זה נאורים על הקטע הבא. אז כאן כל הסוגיה הזאת מדברת על הגלות. כן, בכבוד.
אדאו
דכתי ויחל עוד שבעת ימים
ויחל, ויחל עוד שבעת ימים אחרים בר מקדמאי ושלחת יונה בגלות אדום ולא יצפה שוב אליו עוד ועד היום לא חזר בתשובה ולא העירה רוחה. אמר רבי פנחס, אם אני חזר בתשובה לא נשתיים בגלות יום אחד. רבי אליעזר אומר, כל הגלויות שקרתה כנסת ישראל נתן הקדוש ברוך הוא זמן משה.
שתי צדיקים יש פה?
בגלות האחרון אין לו חסד זמן, אלא הכל תלוי בתשובה, שמר ושבת אז אדוני יברך ושם עשה בקולו.
שבתה, אז ושבתה
אז אדוני יברך ושמעת בקולו.
אתה איפה למדת אצל אשכנזים?
אם יהיה נדחך בית השמיים ושם יקבצך אדוני יברך ומשם יקחך.
כן, מה הוא אומר עכשיו? אז בוא נגמור קודם מה אמר רבי פנחס. אז אמר, ויחל עוד 7 ימים אחרים, בר מן קדמאי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חיכה, 7 שמתים, 7 יובלות, אז יש לעשות חשבון בזה. 7 יובלות, כמה זה? 7 פעמים 50, 350 שנה. ושבע שמתים עוד 49, כמה זה? 399. כן, שמת תחזור בתשובה. לא יודע, יש כל מיני חשבונות. יש רמק על זה גם כן בזוהר עצמו. הדר הוא לכתיב, היחל עוד שבעה ימים אחרים, בר מן קדבי. זה שבעה ויש שבעה. ואז ושלח את היונה בגלות אדום. זאת אומרת, לא מיד בא וגירש אותם לאדום. ולא היה אספה שוב אליו עוד, עדיין לא נגאלנו. עדיין אנחנו בתוך גלות אדום. אז הנה זה תפח על פניהם של כל הטיפשים האלה. הם צועקים, ראשית צמיחת גאולתנו, ומה אתה מדבר? אתה יודע, שהיינו ילדים? אני לא אזכיר שם של חכם אחד גדול בדור, פורסם, היה מתווכח איתי. היה אומר, מה אתה מדבר? אם היית מדינת ישראל, לא היית יכול ללכת ברחוב. הערבים היו זרוקים עליך אבנים, היו באים עליך בסכינים. הנה היום קורה דבר של יום יום. אין יום שאין אוטובוס שנרגם באבנים. אין יום שהם לא קמים עלינו. תסתכל מה קורה איתם, מח וידח. אז זה אומר, ויהיה חיל עוד. הנה, אז הם אומרים שאנחנו לא בגלות. הנה, היום אתה לא יכול לסגור מרפסת. היום בירושלים, יש לך בעיה. מיד האמריקאים מסתובבים כל הזמן, מסתובבים, יש להם מטוסים גם. מסתובבים מטוס, מצלם לך כל יום מה קורה בשטחים. איפה הרחיבו בית, איפה עשו זה, איפה עשו הכל. אפילו לול של תרנגולים אסור לבנות, אני לא צוחק. אתה לא יודע מה קורה, נורא והיום. אז תבין באיזה גלות אנחנו נמצאים. זה עצמאות זה? זה מדינה? זה שטויות ובלים. היום, רואים יכולים על זה. היום בן אדם אמר לי אחד, אמרתי לו, אתה על אשתך יכול? אומר לו, אז מה דעת תשתוק? היום בן אדם על אשתו לא יכול, אז הוא רוצה כעת לשלוט לי על המדינה? מה אתה מדבר? יש ראש עיר שיכול לעשות מה שהוא רוצה בעיר, יש איזה זה רוצה לעשות מה הוא רוצה, לא שום דבר. ואתה יודע, הכל הולך סיפוח זוחל, זוחל. אתמול הייתי בדרך, היה באיזה תחנה, הטמבל הזה, הוא יענו חרדי, מראיין את ראש עירייה, ראש עירייה אחת, לא אזכיר את העיר, אישה, והיא סגרה להם את הברזים שם. חברה קדישה, יש להם שם שטח, עכשיו, כל החברות קדישה, במצוקה של אדמות, או שמשמור, אז איפה יקברו? אז היא... הם השיגו איזה, יש איזה אדמה ופותחה, והיא לא רוצה לתת להם את זה. היא מקימה עמותה ציבורית, והעמותה הזאת תנהל את זה. תבין מה זה, הסוד הוא שהם ינהלו קבורה חילונית, קבורה גויית, ממש. ועשו כל מה שהם רוצים. זאת אומרת, לא, אין מה לעשות. אז היא טוענת, מה אתה רוצה? אתה בא, אני עשיתי. את הפיתוח אני עשיתי. את ההוצאות אני השקעתי. אני לא אתן לכם את זה. זאת אומרת, היום אין חברה, אין יהודים חרדים, אין יהודים שומרי מצווה, או שיודע להגיד שמה ישראל, או יתגדל ויתקדש מרבה, לעשות לוויה ליהודי. זאת אומרת, יהודי היום פה בארץ, ותגרום מחוץ לארץ. אם הוא מת, אין לו מי שינהל לו את הקבורה. שלא לדבר שלא יקבירו על פי ההלכה, ושלא לדבר שלא, ששום דבר לא יהיה איזה, ויתוחזק על ידם. אז איך תדע, כל מנהגי הגויים יעשו שם עצים, ברושים, והכל השם יציל לנו והשם ירחם, ואין פה צפה ומצפצה. ועל איזה מהם יצעק, ועל איזה מהם יצבדה. היום, על מה אתה רוצה לצעוק? צועק לך למה אתה צועק על אינטל בשבת, זה הבעיה. הם כל הזמן נוגסים בנו, לא מבינים את זה, לא מבינים את זה. לא מבינים מה זה הגלות. חביבי, הכל הכסף מדבר. אז זה תבין מה, איפה אנחנו נמצאים. עכשיו זו שיטה, וזה לא רק זה. זה תמיד הם עושים סנונית בעיר מסוימת, ואחר כך ממשיכים את זה בשאר הערים. זה ככה כל הזמן. הדרך היא להתנתק מהרשויות. לבנות קהילות פרטיות כמו בחוץ לארץ. קהילה פרטית... אדמה פרטית של קבורה פרטית, נישואין, הכל שלנו, הכל ברית מילה שלך, הכל לא להיות משעובד להם. רבנות פרטית, רב שיש שלך ולא רב מטעם ולא זה, כי הכל בסוף עובד. הכל עובד. מה יש לך? הנה יש לך פה 2.5 מיליון גויים בתוך המדינה. ובתור יהודים יש לנו למעלה ממיליון. שרשומים כיהודים והם גויים. מה תתחיל ומה תגמור? כן. אז זה הגלות, הבנת איזה גלות קשה זאת? אז אומר, ושלח את היונה בגלות אדום ולאספה שוב אליו עוד, ועד היום לא חזרה בתשובה ולא העיר הרוחה. סברו השדרן, מה טמבל? היה צריך להגיד לה, אבל גבירתי, איך העמותה הציבורית שהם אנשים חילונים יכולים לנהל לוויה יהודית? הרי כמו שהנישואין, אם הנישואין זה בידי, זה בידי החכם, צריך שיהיה חכם שיודע בקי, כל שאין לו ביתיו גיטים וקידושים, לא יהיה לו עסק עמהם. בר מצווה זה צריך חכם, ילמד אותו מה להניח פילין, מתי, מה, מומה. אז קבורה ורוויה על אחת כמה וכמה, כמו גויים. תראה, קהילות היהודים בחוץ לארץ הן קהילות עצמאיות. שמה הכל מנוהל על ידי היהודים והקהילה עצמה. כן, כך צריך להיות. כן, שם מרחם. דאז מה אמר? לא חזרה בתשובה ולא עיר הרוחה. דאמר רבי פנחס, ימלא חזרה בתשובה לנצטיירה בגלות יום אחד. אם לא, שחזרה, אם הייתה חוזרת בתשובה, מיד היינו נגלים. אלא שלא חוזרים בתשובה. בא רבי אליעזר, זה רבי אליעזר גדול. אליעזר אמר, כל הגלויות שגלת כנסת ישראל, נתן לה הקדוש ברוך הוא זמן וקץ, ונתעוררה תמיד בתשובה. וגלות האחרון, אין לו קץ וזמן, אלא הכל תלוי בתשובה. זאת אומרת, שם נתן להם זמן וקץ. מה פירוש? ואז, לא, הגיע הזמן, אז מה עשה? עשה שיחזרו בתשובה, או שהם מעצמם חזרו בתשובה, כמו מזמן המן. ככה היה, עשו תשובה, נגלו. מזמן נמוכד נצח. בבבל, עשו תשובה, נגלו. 70 שנה למנות בבל. אחר כך, מה היה? בזמן יוון. גם כן, כמו שהוא שאל עם מתתיהו. בא מתתיהו, בא זה, וישראל התעוררו, התחלו להרוג את המתייוונים. ואז נגאלו. אבל הפעם זה לא ככה, הפעם צריכים לחזור. הוא לא מעורר אותנו, עד שאנחנו נתעורר. זה שהוא אומר. ועד היום, ולא, הנה, מה הוא אומר? כל הגלויות שגלת כנסת ישראל נתן לקדוש ברוך הוא זמן וקץ, שלא ראה תמיד בתשובה. בגלות האחרון אין לו קץ וזמן. מכאן אתה רואה שטעות להגיד תאריכים. פעם היו אומרים, פעם זוכר היו אומרים תשן, אחר חמות השס, ראו את רבי אברהם אזולאי, ממלוג ביצים, מגביצים, בחומש ביצה, אתה זוכר את זה? תשן כבר עבר הנה עוד 10 שנים. הכל הלך. אלא הכל תלוי בתשובה. אין. תראה, רבנו הרי עצמו לא זה. היה פעם אחד, חם אחד בא, הביא למורבי עליו השלום ספר, יש לי קוטי תורה. זה, יש דברים מרבנו הרי, יש דברים מעורבים. שמה בפרשת, נדמה לי הפרשה שלנו, תולדות, שמה הוא כותב, הביא איזה פסוק, מה הביא איזה מילה, מילה, נו, 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 שאלת הפרשה, אמר, וזה גמטריה תשלה. אז אמרו, תשלה מדה א', יבוא המשיח. בתשלה למד היה רעש גדול מזה, כולם מצאו תשלה, תשלה, ולא כתוב שם גאולה, כלום. מה הוא יקרא את זה, תחיל לצחוק, אומר, כמה טיפשים האנשים. חושב כבודם דיבר על חכמים של אותו דור. הוא אומר, יש ספר יסוד השם, כתב אותו רבנו ארי. ספר לא כך מצוי. יש לו על מגילת רות שם איזה. שם הוא מדבר, לי נהיה לילה פה. והיה בבוקר, אם גלך טוב, יגאל. לא אחפוץ לגאו, הולך, ואלתיך אנוכי, חי השם שכבי עד הבוקר. ככה פסוק אומר. ליני אומר, למד שליני גדולה. להראות שהגלות ארוכה מאוד. לילה זה גלות, המפרש רבנו ארי. אומר לילה, הגלות, אמס אומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו איתיו. והיה בבוקר, כשיגיע זמן לגאולה, אם יגלך טוב, זה היסוד, תורר, היסוד יהיה בסדר, יגאל. אבל אם לא יחפוץ לגאולך, לא יהיה להם זכויות של היסוד, זאת אומרת, יהיו חסר שלום, גם הברית. אז הוא גלתיך אנוכי, חי השם, חי, הוא אומר, זה יסוד, השם תפארת, ולא ניתן עוד להיאמר בגלל שקשור לזמן הגאולה. צטק שם הרבנו ארי, היי השם שכבי עד הבוקר. מה זה שכבי עד הבוקר? אז הוא אומר, הנה תראה, רבנו ארי שמקום יחיד בכל הכתבים שלו הגיע לשם ואמר ולא ניתן להיאמר. שם יכתוב לך תפשין למד א', חלילה וחס, זה אל תאמין. הנה עבר 40 שנה מאז. השם
ברחת.
לא אמר לו שם בגמרא, חס ושלום יצמחו עשבים בחייך ומשיח עוד לא יבוא.
זה
עבר, כן. אז זאת אומרת שהם ידעו שזה זמן. מתי זה יהיה? זה תלוי בתשובה. זה לא מתי ולא כלום.
כן. כל
הגלויות
עד עכשיו זה גם תלוי בתשובה.
נו.
זה גם
קץ. לא.
אולי
תשובה פחות מהגלויות. לא.
אז לא. חזרו בתשובה, היה התעוררות
מלמטה, והיה
התעוררות. בלעזר, בקץ התשובה, בלעזר. תבין את הנקודה. מה הנקודה? מה היה בגלויות ההם? זה היה גאולה?
לא.
זה גאולה. כלום. זה נקרא גאולה? איזה גאולה זאת? מה הזו? רק יהודה ובנימין היו, איפה עשרת השבטים? איפה שכינה? איפה אש מן השמיים? איפה כל האותות והמופתים? וכל הבית שני, וכי זה הבית שני? זה כאילו. מה היה שם? שלטו עליהם בהתחלה הפרסים, הלכו הפרסים, באו היוונים, הלכו היוונים, באו הרומאים. היה באמצע איזה מאה וכמה שנים שהחשמונאים שלטו, וגם זה לא היה נקרא. זה היה אוטונומיה. בכלל לא היה גאולה. זאת אומרת, לזה אתה קורא גאולה, מלחמות אחים, רציחות, קצתות, מה לא היה שם? מה נורא והיום? אז תבין, עכשיו אני אסביר לך דבר אחד. וזה הבעיה שכל אלה, מה שקוראים לעצמם, הם אפילו מזייפים את עצמם, קוראים לעצמם ציונות דתית. זה ציונות מזויפת, ואני אסביר לך מה. הגאולה הזאת, זה צריך להבין כל הסוגיה הזאת. הגאולה הזאת היא גאולה מוחלטת שמחסלת את כל הרע בעולם. קח את ספר ישעיה, הרי דברי הנביאים חייבים להתקיים. ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. עכשיו, הציונות הדתית דוגלת בגאולה שהיא כאילו, כמו שאתה אומר, בית שני, ויהיה לנו סנהדרין, ויהיה לנו זה, ועולם כמנהגו נוהג. אז מה עשינו? עוד פעם יצר הרמב"ן. ועוד פעם יעשו חטאים, ועוד יותר גרוע. מי שיסתכל, כל הזוהר וכל המדרשים, ודברי הקבלה בעיקר, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, אני מדבר על פסוקים, פסוקים שמדברים על זה. כל הפסוקים אומרים, וגר זה אבן כרס, וגדים ארי ירבץ, שעשה יונק על חוק פטן, מה כותב הרמב״ם שם, פירוש המשניות? שפירושו שלא יהיה רע, ועד שתאמר שאפילו החיות לא יאכלו את הזה, אריה כבקר יאכל תבן, אז מה אריה רעב, צריך לאכול בשר, לא יאכל בשר, יאכל תבן. אז ככה הנביא אומר, והאבר שלא לדבר על כל ההבטחות שיש לנו במסכת כתובות, שזה הכל מפסוקים, זה לא, חלילה וחס שיש איזה תנה או אמורה, שיאמר איזה דבר מדעתו, זה גם הקשקוש הזה. גם אצלם זה ככה, אתה תשאל איזה רב שלהם, סליחה שאני מדבר כך, אבל זה חייבים להגיד את האמת בפנים. הוא פוסק לך הלכות, הוא הרשב"א, או הוא רש"י, הוא הרמב"ם, זה לא ככה. וכי התנאים והאמוראים, כל דבר שאמרו, הביאו פסוק, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוס קאות וכלי מלד, זאת אומרת, לא יצטרכו לייצר, לא יצטרכו לעבוד, לא יהיה חיטים יצאו בלי פסולת, בלי סובין, לא צריך לאפות אפילו. האדמה תהיה מזוקחת ומתוקנת. איך זה? שיסלק את הרוח הטומאה מהארץ. מה אנחנו אומרים בסיום הגדה של פסח? חד גדיה. סוף חד גדיה, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט את... בלה המוות לנצח. זה מה שצריך להיות, זאת הגאולה. עכשיו, כל הגלויות הקודמות זה היה תחנות ביניים, זה לא היה גאולה, זה היה גאולה מאותו שעיבוד. עברו שלב א', שלב ב', שלב ג', והכל היה בשביל להגיע לשלב ד', זה השלב הנוכחי. זה השלב, זה גלות אדום, זה גלות קשה מאוד. אז יש פעמים מנוחה מצד הגוף וצער מצד הזה. פעם זה עוד המיסים, פעם זה מגפות, פעם זה תאונות, פעם זה אויבים מבחוץ, פעם זה אויבים מבפנים. וזה כל הזמן, זה כדור שלג, זה מתגלגל ואין לו מעצור עד שיגיע הזמן. זה תלוי בתשובה. אז שמה הועילה תשובה מסוימת, במידה מסוימת שהם עשו. תכי מה היה בבבל? לא היו לגמרי צדיקים, הרבה ראשי העם היו נשואים לגויות וידם במעל הזה. ככה הפסוק אומר, ויד השרים הסגנים ראשונה במעל הזה. אז ככה היה, היה להם חטאים בזמן יוון גם כן, היה להם חטאים. אז חזרו בתשובה, תגיד לא כולם, רובם, אני יודע מה וזה, אבל הפעם כנראה זה עוד מעט, הוא יטפל בסוגיה הזאת. הוא נכנס, כל הסוגיה הזאת חוקרת את השאלה הזאת.
אם זה גם לא תלוי בזמן, מה עם ה-248 שנה שיש לנו עד שבת?
מה הבעיה?
מה
הבעיה? מה זה 248? מה הבעיה? לא הבנתי מי אמר לך את ה-248.
שזה מה שנשאר.
מה? מאיפה נשאר? מה? מה הבעיה? איפה כתוב? מי אמר את ה-248? אז מה הבעיה? לא הבנתי. איזה קושיה אתה מקשה? זו שאלה אחרת. כמה זמן אתה רוצה לחיות עם המשיח? זו שאלה אחרת. אבל הוא אומר לך שזה לא תלוי בזמן. אין זמן. כל מי שאומר תאריך, סליחה, הוא עם הארץ. מה מפורשת? אתה לא מבין מה יוצאים נגד הגמרא? מה 1,000 שנה כל יום? עזוב, זה עכשיו, אל תיכנס לזה עכשיו, אין לזה תכלית. מה נפקה מינה? הנפקה מינה שאין תאריך לגאולה, אין דבר כזה תאריך לגאולה. מה אומרת? פסוק ויפח לקץ ולא יחזב טיפח רוחם של מחשבי קיצים. ב-1,000 השביעים, מה אתה רוצה לשלוח אותי לעוד 230 שנה?
אני שואל, זה מה שהוא שואל. אם
יש לי ודאי לגאולה, אז מה נגיד את המשיח? כן. אז זהו שהוא אומר פה, בגלות האחרון אין לו קץ וזמן. זה גמרא בסנהדרין, זה בדיוק גמרא בסנהדרין, אותו דבר. גם שם רבי אליעזר, רבי יהושע, הרי יש ויכוח ביניהם. רבי אליעזר אמר, כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. הוא אמר רבי אליעזר, וגם כאן הוא אומר את אותו דבר. ואלא הכל תלוי בתשובה שנאמר ושבתה עד אדוני אלוהיך משמעת וקולו. וכתיב אם ידך חמצה שמים שם קביצך נבוא אליך משם יקחיך. אז האמת יש שאלה, אמן הזה גם אין מי שלא דיבר בזה. רק אני ראיתי את זה אצל רבי שמעון לוי בקטם פז. הוא שואל מה זה שהם חכמי ישראל עשו כל מיני חשבונות. אפילו בגמרא יש חשבונות. מה אומרת? 9 חודשים, אחר כתוב שמה גם, נו, שמה הביא, רבי עקיבא עצמה עשה, והוא אמר לו, יצמחו לך, חס ושלום ולחייך, עשבים, ומשיח לא בא. אז הוא הרב קטן פס שואל פס, וראינו אפילו, והאמת, אני פעם מזמן עשיתי מחקר על זה, אין אחד מגדולי ישראל מהראשונים שלא התעסק בזה. הרמב״ם לא כתב זה, אבל כתב מתי תחזור הנבואה. הראש כתב גם כן על הגאולה בתחילת האלף. הרמב"ן עצמו בבראשית גם כן כותב על זה. רבנו בהי כתב על זה. רבי יעקב בעל התורים כתב על זה. הרמ"ק עצמו כתב תאריך גם כן. וכמה מקומות בזוהר. כולם. רבנו הארי היחיד שהוא נזהר, הוא סטרידי לגמרי. אז זה, וזה באמת פלא. רבי שמעון לביא מבאר, הוא אומר שהכוונה שלהם שיש איזו שנה מסוימת שזה מסוגל, ואז אם יהיה מספיק מעשים טובים אז יביא את הגאולה. וזה מתרץ השאלה הידועה. זוהר הקדוש בעצמו דאמה נתן רמז מאוד שקוף. כתב, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו הזאת גמטריה ה-אלפים תח. אז בשנת תף ח' ואז כל המקובלים צעקו זה בתף ח' צריך לבוא משיח. אבל מה היה אז? בא המשיח השקר לפניכם. הוא קלקל את עם ישראל בשנת שין צדי, שין צדי ג' שין צדי ד' שתולל, הוא הרשע הוא בעצמו קראו לו שין צדי ובסוף השתמד והתוצאה הייתה שבתח ותת נהרגו מישראל אלפים ורבבות. אז חכמי אותו דור כתבו שבגלל זה דווקא, כיוון שאז מתעורר הזמן של הגאולה, אז מידת הדין מתחילה לקטרג. בגלל שלא היה זכויות, אז אני עבדות. אותו דבר הגאון מבינה, יש לו איזה מקום, הוא מרמז על תשח. ותראה אז מה שקרה. מעשה שטן הצליח. שאלה השתלטו על המדינה, ונהרגו אלפים ורבבות מישראל. אתה מבין? אז מה, בסוף מה יצא? לא הרחנו שום דבר. מלחמת ששת הימים, צהלה ושמחה, אני התחתיי אני מזכיר, היינו בטוחים שאינה משיח בה, ואיזה ניצחון מזהיר, וזה הביא בעקבותיו שפיכות דמים בלי סוף, בלי סוף, כמה מלחמות, אתה יודע מה שהיה אחרי זה, היה מלחמת התשה, לא יודע אם אתם זוכרים את זה, לא היה יום שלא היה איזה בין שניים לארבע הרוגים, הם היו צולפים בסיני שמה, בתעלת סואץ, הביאו את הצלפים הכי טובים שיש להם, מגרמניה, מכל מיני מקומות, והיו צולפים על החיילים. היה בן של עזר ויצמן, מסכן, בן יחיד היה לו. והוא רגע אחת הסתובב, ונגד ההוראות, שם את הראש שלו, סואץ לראש שלו, קיבל כדור בראש. הוציאו לו את זה, אבל הוא נהיה משובש אחר כך, מסכן. עד שהוא הסוף הלך לעולמו. אז מה שהיה שם, כמה פצועים, כמה הרוגים, זה התשה לבד. אחרי התשה בא יום כיפור, והוא עם מחשמו וזכרו, סגן שלו, שקם, צעק ואמר, עכשיו חוגגים כמה, 30 וכמה שנים שהוא בא לארץ. כמו השבוע הוא הגיע. הוא היה צועק, היה אומר, הוא יקריב מיליון, בתחילה אמר, 500,000 חיילים, בשביל לשחרר את סיני. אך אמר, יקריב מיליון חיילים, והיו צוחקים עליו. בסוף, הנה, הוא עשה את זה. מלחמת יום כיפור, ועוד יצאנו בזול. יצאנו בזול, יצאנו. גם בסוריה, גם בזה, ואתה יודע מה? הם יכלו בשקט להיכנס, הם הגיעו עד טבריה. בטבריה כבר פינו משם אנשים וילדים. היו נכנסים לטבריה, גמרנו, נכנסים לתוך כל הארץ, ושם הוא הגיע לאבו עגלה, לאן הוא לא הגיע? ההוראה הייתה מטעם המטכ"ל המצרי להגיע ל-20 קילומטר לתוך סיני, והוא הגנרל גמאסי מחשמו נכנס 50-60 קילומטר ואף אחד לא עצר אותו. על זה גם הוא קיבל אחר כך עונש שהוא עבר על ההוראות נכנס. איזה סכנה היינו נורא, ואני לא אשכח את האבא שלי פה ביום כיפור שהיה התחילה המלחמה, הוא כל הזמן בכה ואני הייתי מרגיע אותו, לא, הוא עשה לי לא, בכה, 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 עד צאת יום הכיפורים. בכה כמו תינוק, היה בוכה, 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 בוכה. הוא ידע, אה? כן, פה התפללנו, בטח. בכה כמו זה, הרי ברנס לוטקין לא יכל להתפלל, אני הייתי חזן אז. אני לקחתי את זה, מנחה, נעילה וערבית, אני עשיתי ומהרנו, ואחרי זה חשבנו שזה ייגמר, איפה הולך ונהיה יותר גרוע. שמר ההם מה שהיה. נו, אז מה יצא מזה? יצא מזה כלום. אוי, שמר ההם. כמה אזרחים מתו, בלי סוף. כמה דם נשפח, כמה זה, אוי, אוי, אוי. נורא והיום. כן, אז נחזור לענייננו. בגלות האחרון אין לו קצו זמן, אלא הכל תלוי בתשובה שנאמר. שבתת, אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אתה מביא פסוק בתורה? אז מה הפירוש? שבתה עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, אז מה יהיה? תפתח רבי אברהם אזולאי, מה הוא כותב? אני מדבר אליך. הוא אומר שישראל יאירו כמו אדם הראשון לפני החטא. זה למדנו את זה בזוהר פה לא מזמן. ושיהיו כמו משה רבנו בלוחות ראשונות, והשטן איננו, ואין רע ואין יצר רע, והכל הרע יתבטל מהעולם. אז לכן זה מתעכב, זו הסיבה שזה מתעכב, כי הוא עושה את כל אשר לאל ידו, נלחם מלחמות נוראות, תראה עוד בהמשך, הוא גם כן מביא אותו, נלחם מלחמות קשות שלא זה. רבים משה חיים לוצאטו היה סיפור, ומשה חיים לוצאטו רצה פעם להביא את המשיח גם כן תרם זמנו, אז הוא עשה השתתלות ולימד את התלמידים שלו מפסח סודות וזה, והלכו לטבריה וטבלו שם וישבו ליד הכנרת והלכו למדבר ולמדו שם, ואחר כך חודש אלול כולו ישבו בבית המדרש, לא הלכו לבתים, והיו יושבים כל לילה מחצות עד הבוקר עד למחרת בתענית, ואוכלים רק פת חרבה בלילה שיוכלו להחזיק מעמד. אחר כך ראש השנה, ואמר להם ביום כיפור אנחנו נגמור את הכל. 36 תלמידים היו לו, הרי שלוש משמרות, כל משמרה 12 תלמידים, לקח את כל ה-36 ביחד, כל 10 ימי תשובה רצוף ישבו בתעניות, משהו נורא. והיום הגיע יום הכיפורים, כל הלילה היו ערים ולשבו למדו תורה כל הלילה, והיה מלמד אותם איזה כוונות לכוון בשחרית, איזה במוסף, איזה במנחה, איזה בנעילה, ואמר להם היכונו, שאנחנו הקדוש ברוך הוא שמח ישמח איתנו, מוצאי יום הכיפורים אנחנו בבית המקדש, והנה בשחרית באמצע העמידה נהיה רוח שערה גדולה מאוד וענן גדול ויש מתלקחת, ובא ענן כבד שחור כיסה את פני השמיים, היה נץ, הצעה השמש, פתאום כיסה את פני השמיים, והם שיכו להתפלל, שיכו להתפלל, הגיעו לחזרת השץ, ועדיין, ויש מטר זלעפות וירד אבנים מהשמיים, מה לא? חשבו שהעולם הולך להחרב. והנה, באמצע חזרת השץ הוא יצא החוצה, רבי משה חיים לוצאטו, יצא החוצה, והתעכב איזה כמה רגעים, חזר, אמר לחזן ודפק על הטבע, אמר תתפללו רגיל כמו כל השנים, סכנה עצומה, תפללו רגיל ונהיה שקט עד מוצאי כיפור, לא דיבר כלום. מוצאי יום הכיפורים באו לשאול אותו, אמר להם תדעו שהשטן בכבודו ובעצמו הגיע, ואמר לקדוש ברוך הוא מה אתה רוצה? ואמר אני רוצה להחריב את העולם. אמר לו אז צריך לבוא המשיח, כי משה בני והציבור שלו הם עושים תשובה, ואני הבטחתי שהם עושים תשובה, תכף תראה, כנישתה חדה יהיה מניין שיחזרו בתשובה, אני צריך להביא אותו, אז צריך להביא את השטן שיגיד מה שיגיד. הוא טען שיש רשעים, אז ייתנו לו שני שליש מעם ישראל חס ושלום וישאר רק שליש. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, תלך אצל משה בני ותשאל אותו אם הוא מסכים. ירד, אמר לו אני לא מסכים שאפילו יהודי אחד ימות בשביל להביא את המשיח לפני הזמן. שבעתי אתכם בנות ירושלים, מה תעירו, מה תעוררו את האהבה עד שתחפץ מידת הדין מאליה. ולכן הזהיר אותה והיו מאוכזבים. נו, ולא היה מעשה עם רבי יוסף דלריינה, אחר כך מסכן הסתמד. ולא היה עוד כמה וכמה שרצו להביא את הגאולה. רבנו הרי אמר לתלמידיו, אם אני אחיה עד שנת שין למדה, אני אביא לכם את המשיח. אני אהיה המשיח בן יוסף, ואביא לכם משיח בן דוד. שין למד ג' כבר הוא לא היה. שין למד ב' נפטר. שין למד ה' הלך רבנו יוסף קרו. נפטר לעולמו. אז זה לא הולך, אתה רואה, אין התחכמויות בזה, אין קיצורי דרך. ואם תרצה, למה כל זה? ששאנחנו נבוא לעולם ונתקן את עצמנו, כי אם הם היו מביאים אז את המשיח, אנחנו לא היינו נתקנים. עדיין היינו בתוך תית היוון. צריך לבוא כל זה להתברר. עוד. וכזור אומר פירוש, השכינה קיבלה עליה את אורך הגלות שלא יישפך הרבה דם מישראל. זה משהו לא מובן.
למה אנחנו מתפללים?
זה חובה.
זה חובה,
אסור לך להתחכם. אתה מדבר כעת כמו תימני שבא כעת, לא יודע, לאמריקה. שתיים את השאלות האלה. לא, זה חובה עליך. זה חובה, אין דו לא טוב. לא טוב לעשות דברים אחרים נגד הטבע. כוונות, איפה אתה הלכת רחוק? הגעת עד רבי משה חיים לוצאתו. זה לא שאלה בכלל. כן, אז הבנת, אז עכשיו הוא אומר שזה תלוי בתשובה. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, וכתיב, ויהני לך בקצה השמיים, שם מקבצך אדמו אליך משם יקח. זאת אומרת, לא יעזור. בסוף כל הנשמות של היהודים צריכים לחזור אל מקורם על ידי התשובה. אז זה לא תלוי בזמן. צוב, הנה אתה רואה. אמר לי רבי עקיבא, בכבוד, אני לקחתי לך את התפקיד.
אמר לי רבי עקיבא, מכן, תאח ידע לי כעוררה כול הון כחדה בתשובה, מן דעבי בסעשי שמיה, ומן דעו בסעיפה הבא, איך התחברו כחדה למעבד תשובה, אבל לרבי לעזר, היחד, יחזרו לתשובה ראשי כנשתף, או חדה כנשתף, בזכותה מתכנס כל גדותיו. וכן בריחו, תפקת גירת, אמתי יחזרו,
יעבד עוד
טובה,
תקשיב
לכם,
יחכה אדוני
לכם.
יחכה תמיד, אמתי יחזרו
תשובה.
כן. השאל אותו עכשיו, יש פה ויכוח, מעין ויכוח, בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. רבי עקיבא לא מסכים עם השיטה שלו. גם בגמרא בסנהדרין אותו דבר, גם כן יש ביניהם ויכוח. רבי עקיבא אומר לו, אם כן, הנה, יש פה סנהדרין. כן, אבל רבי עקיבא אומר לו, חילה, אם כן, איך ידע להתעורר כולרון כהדה בתשובה, איך אתה רוצה דבר כזה שכל עם ישראל, כולם ישובו בתשובה? איך? הלו, הוא אומר לו, הרי יש מן דאבה בסייפה שם הים, הדאו בסייפה הרעה. שים לב, הוא לא אמר קצוות העולם. סייפה שם היה זה צדיק גמור. ואתה רוצה שזה שנמצא בתחתית הארץ, בתחתית של התחתית, הוא יהיה צדיק, ויהיו שווים, יהיו ביחד, איך תתחבר אותם? איך תיכול לחבר דבר כזה? איך יתחברו כחדן מעבד תשובה? מה ענה לו? אמר לו, לא, אני לא ביקשתי דבר כזה. לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, תשמע, הוא עשה לו הנחה. אמר לרבי אליעזר, חייך, ויחזרו בתשובה רשקם נשתה, זאת אומרת, ראשי בתי הכנסת, החכמים, הכוונה, המנהיגים של עם ישראל, ישובו בתשובה, או אם לא הם, כנראה שהוא יודע שזה אי אפשר, חדה כנשתה. מה זה חדה כנשתה? אז כל המפרשים אמרו, עשרה מישראל. כמו שאמר אברהם אבינו, אולי עם הציון שם עשרה, ויאמר לא אשחית, בעבור העשרה, קראנו איזה שבוע שעבר בזוהר כאן. וגם הזוהר שם באותו פרשה, באותה פרשה, בוירא, גם כן הוא אומר את זה. שעשרה, והאמת, שגם על זה יש מאומה גדולה במפרשים. זה חבל שלא, זה יש לי, מורבי כתב על זה. וכי, מאז עד היום לא היו עשרה, וכי בזמן רבי שמעון בר יוחאי לא היו עשרה, וכי בזמן רבנו הארי ראינו שהיה עשרה, כמה היה עשרה בלי סוף, ואמר לה שחית בעבור העשרה. יש כמה תירוצים. אחד תירוצים, שמתי שיגיע הזמן צריך שיהיו עשרה, ויהיו עשרה, אז זה. אבל לא, הזוהר אומר, זה לא תלוי בזמן, זה תלוי בתשובה. עכשיו יש תירוץ, שזה צריך תשובה מעלייה מושלמת, מוחלטת. שהעשרה אלה לא יישאר אצלם אפילו רבב של אבון. מילים אחרות, מורבי כתב שעשו תשובה של רבנו הארי. מה פירוש? תחשב ספר שעל רוח הקודש. אם עשה עוון כזה 300 תעניות, עשה עוון ההוא 200 תעניות, עשה עוון ההוא יעשה בקרח, זה הוא יתגלגל בסליק. שיעשה את כל מה שצריך לעשות, יהיו עשרה כאלה, ועשרה שיהיו ביחד. אז רבי יוסף חיים פעם אמר שאם יהיה עשרה מכוונים מירושלים, והתפללו על פי הכוונות, הביאו את הגאולה. זה הייתה הטעם למה הוא יעץ לבנות את ישיבת פורת יוסף. ישיבת פורת יוסף נפתחה בגלל זה. רבי יוסף אברהם שלום הוא יהודי עיראקי שהיגר לקלקוטה בהודו, והוא בא אליו יום אחד ואמר לו, אני רוצה לעשות דבר שיועיל בשביל תועלת לעם ישראל. הוא לא זכה לבנים, רוצה איזה תועלת, תן לי עצה. הוא אמר לו, זה היה בשנת תפרס המכבב, אבל לפני למעלה מ-100 שנה. אמר לו, תשמע, תפתח ישיבה בירושלים עיר הקודש, אצל הכותל המערבי, שיהיו שם 10 שילמדו קבלה והתפללו על עם ישראל. ואז זה, אין לי ספק שזה יביא את הגאולה. אבל, הוא אמר לו, אבל תדע, אי אפשר לפתוח ישיבה לקבלה ישר, תעשה ישיבה לפשט, ובתוכה יהיה 10 מובחרים שילמדו קבלה. אז הוא באמת הגיע לפה והלך חיפש וזה, מצא את רבי בן ציון חזן, הוא השליח של רבי יוסף חיים, והלך ומצא את האדמה הזאת, שזווי הייתה אדמה שייכת לווקף המוסלמי. והאדמה הזאת בנויה, תדע על איפה, תדע על מה? ארמון החשמונאים. המלוכה של החשמונאים הייתה שם. וזה אני שמעתי אישית מחכם מנצור בן שמעון, סיפר לנו פעם, שיום אחד, הוא היה בחור, הוא היה גר שם, בפורת יוסף. הם היה להם שם, הרי הם חיו כמו גבירים. מה שעשה יוסף אברהם שלום, אף יהודי לא עשה. הוא בנה להם שם ארמון. הבניין לא היה צריך לא חימום ולא קירור. כל קיר עובי, מטר וחצי. אז לא היה להם לא חם בקיץ ולא קר בחורף. והיה להם את כל התנאים שבעולם. אוכל ושפע. והיה אסור לאסוף כסף לפורת יוסף. הוא היה לו רחובות שלמים בקלקוטה, עד היום הם נמצאים, הקדשות, חנויות והכל, כל ההכנסות עובר לפורת יוסף. מינה 3 אפוטרופסים. 3, כל ההכנסות, זאת אומרת, הוא עשה דבר מתוכנן, כמו שהעיראקי יודע לעשות, העיראקי מסודר. סידר את כל וסגר, לא השאיר פינה אחת ולא השאיר חור בתוכנית. וכתב להם שבועה, משביע אני עליכם, על האפוטרופסים. וכתב את כל הצבא שלו על הטבע של בית הכנסת, על לוח שיש מאחורי הטבע, משביע אני עליכם, כותב את שמם, שלא תשנו מכל מה שאמרתי לכם, יהיו פה 10, יש ישיבת פורת יוסף, ובתוכה יהיה ישיבת עוז והדר ללימוד הקבלה. עכשיו בינתיים מה קרה? מעשה שטן הצליח, רבי יוסף חיים נפטר, ופרצה מלחמת העולם הראשונה, אז הכל נעצר. וגם לא היה מלט ולא אבנים ולא פועלים, את כולם גייסו, אז לא שייך. עת אפרש עין חט, הכל התפזר. צברו כל הכספים, גם נגנבו, נעבדו, הכל הלך. צברו מצרון חזן הלך, לקח איתו 100 לירות זהב, ונתן למופתי של ירושלים, חתם לו על המקום על הקושן. שזה לא של הוואקף, אלא זה של זהו. אז זה קיצור, ככה חתם רבי יוסף חיים, רבי ציון חזן, אחרי תפרש עין חט, עכשיו היה צריך לאסוף את כל השברים, להתחיל. חיכו לשנת תפרש פה, ואז התחילו את העבודה. התרפד, התחילו את הבניין, עשו את הבניין, ואז התחילו בתפרש פה וכמניין פורט. אז הישיבה התחילה. הכנסו שם למלוא המרץ. והכל היה תפוס. הוא עשה דירות לרבנים. דירות חינם. רבי עובדיה עדיה היה גר שם עם הילדים שלו. אשתו וילדיו. רבי בן ציון אתון הוא ואשתו וילדיו. חם ישוע שרבני היה גר שם. חם סלמן אליהו היה גר שם. חם אפרים כהן היה גר שם. הכל. והיה גם לפעמים מתקוטטים, אנשים היו מתקוטטות. מה אמרת? עכשיו, הרי זה הכל היה תפוס. הגיע חכם מנצור, הגיע מצפת, הוא יליד צפת, והגיע הרב רפאל אבו עליו השלום, יליד טבריה, באו ללמוד בפורת יוסף. אז באו, אמרו להם אין בעיה, בחורים חוזרים הביתה, בחורים גרים אצל ההורים, אבל כאן יש נשואים, אז הם רוצים לגור, אמרו אין להם מקום. סוף הלכו בנו, היה איזה צריף של הפועלים שנשאר שם מהפועלים, הם לקחו את הצריף הזה והיו גרים שם, והייתם עוד איזה בחור שניים, שמעתי, היו גם היו שובבים, היו עושים בעיות, בלגן היה, רצו לגרש אותם, חמצון חזן היה מאוד מקפיד. בסוף השאירו אותם, צמחו ונהיו גדולי העולם. נהיו גדולי העולם ונהיה מה שנהיה. אחרי זה, בא אויב וחריב הכל. שם גם היה מחלוקות לפעמים, היה, אין בלי צרות, היה מחלוקות. בא האויב הירדני והיה לו שם ספרייה למטה במרתף של הישיבה, לא היה ספר שלא מצאת שם, ולא רק זה, כתבי יד, אוצרות של כתבי יד, ביניהם כתבי יד של הבן ישחי. היה עותק הראשון של תורה לשמה, מור אבי כתב מכתב לרב דוד חיים, אמר לו תביא לנו את זה, שלח לו, אמר לו את האחריה מרקה, שלח לו את זה והביא את זה מור אבי. הלך לי מי לחלציון חזן, כי הוא רגיל. אמר לו, תביא לי את הכתב יד, אני אדפיס אותו. אמר לו, בסדר, אני אשים לך כסף, נדפיס אותו עכשיו. מורבי היה אוהב כל דבר, מהר. עכשיו, תוך 6 חודשים נוציא. אמר לו, לא, תחכה. בינתיים היה מהוראות, פה היה בלגן. הציונים התחילו לעשות צרות, ואחרי מלחמת העולם השנייה. בא אליו מורבי, אמר לו, תגיד לי, תורה נשמה, תביא לי אותו, נשמור עליו, זה כתב יד. אבל לא שקט, מה קרה לך? תלך מפה, זה אצלי, אני שומר על זה. אמר לו, אבל זה סכנה, זה פה ערבים, יום אחד ישרפו את המקום. אמר, איזה ישרפו? מי הם? כולם חברים שלי, אני אגדש אותם, אני יכול על כולם. אני זה, מה תלך? אמר לו, לא, אבל אני הבאתי את זה, אני מפחד שלא יובד העותק. אמר לו, לא. בסוף באו, הציטו אש, נשרף התורה לשמה, נשרף הכל. מה ספרי תורה עתיקים היו שם, כתבי יד, כתב יד של הרמב״ם היה שם. מה לא, מה הם לא בזזו ושדדו, מה לא עשו שם. ומור אבי כל הזמן היה מצטער עד שנת תפשין למד א'. תפשין למד א', ואחר דוד חיים הגיע מלונדון, בא מבגדד, הוא נסע ללונדון, נשב שם 6 חודשים, צינון עשה, תקופת צינון. טוב, מור אבי אומר, אנחנו נוסעים לשדה התעופה. פליתי, אבא שלי בחיים לא מבטל תורה. ולא יוצא, טוב, נסע שדה התעופה, נסע, נסעתי איתו. הגענו שם לשדה התעופה, היה חדר של אורחים חשובים, אחמים. נסענו שם, יושב שם רבי יהודה צדקה, ובאו ראשי העדה הבבלית, עליהם, חברי הכנסת לשעבר, שמם לא יזכר על טוב. וזה, חמיד הצדקה הרגיז אותם, אמר להם, תגידו לי, בזמן רבי יוסף חיים היה יהודי אחד מחלל שבת בבגדד? הם כעסו עליו, שחלו להגיד, מאיפה באו עלינו אלה הרבנים, מה פתאום, זה בקיצור. טוב, אתם מאיפה באתם? הם מקבלים תנאי רב. טוב, הגיע רבי דוד חיים, נכנס לחדר, ואז מור אבי ניגש אליו, אז הוא ישר זיהה את מור אבי. מור אבי אומר לו באוזן, סלמן וספי, ככה באיזה ענבה. אומר לו, אני יודע, חכם סלמן, מכיר אותך. פתאום לחש לו באוזן, מה לחס לו? שאלתי אותו, אמר לו, תגיד לי, תורה לשמה, הבאת? אמר לו, כן. יצא, אמר די, אמר לי, בוא נחזור הביתה. יודע שתורה לשמה יש פה, אז הבנתי שזה הוא בא. רצה לפגוש אותו, איך שהוא יורד משדה התעופה, לשאול אותו אם יש תורה לשמה. היה לו 3 עותקים. זה היה עותקים של הסופרים. זה היה כתב יד אצלי. ונתפס, נתפס אומנם עם טעויות, 1004 טעויות אני מניתי בדפוס, עד היום לא תוקנו, 1004. תן לי אותו מורבי שתקן אותו, לא רצו לתקן. אבל זהו, זה היה שוב תורה לשמה היה, זה מה שהיה שערית הפלטה. אז מה רציתי לומר לך? אז פורת יוסף, עכשיו פורת יוסף עברה לעירה, אחר כך התפזרה בבתי הכנסת בבוכרי. איפה הישיבה של המקובלים היה? שכר בבייף, שם היו לומדים. אני זוכר, הייתי ילד, הייתי בא לשם. ואיך שהברכו אותי, חם אפרים, חם ישוע, כולם הם מצנפות, איזה מלאכי אלוקים. קיצור, אחר כך נבנתה פה הבניין בגאולה, עברו לשם, היה חדר של ישיבת המקובלים. היו לומדים שם, והיה יותר מעשרה, היו איזה 30 מקובלים. לומדים כל היום. בבוקר מתחילים בתשע, בצהריים יורדים, היינו אוכלים איתם. ארוחת צהריים, אתה יודע מה זה? לשבת עם חכם אפרים, חכם יצחק כדורי, חכם ישוע שרבני, חכם בן ציון אטום, חכם שלום אזולאי, אתה יושב איתם, אתה מביא לו לחם, אתה מביא לו רוצה מלח, וזה אוהב כזה, וזה אוהב כזה, כל אחד אתה יודע בדיוק מה אוהב, שפים שם אוכלים, ושואלים אותם, גם על המשיח היינו שואלים אותם, כל פעם איזה דרשה, איזה חידוש, וזה היה כיף. זה היה, אני מספר לך, הייתי בגיל 10, 9.5, אבא שלי הכניסתי בישיבה. בגיל 10 הייתי. עכשיו היו עושים שם, אחרי זה, יום אחד, הסוף נהיה מהפכה בישיבה, לא משנה מה שקרה, עברו כמה שנים, עכשיו ישיבת המקובלים התפזרה, הלך חכם אחד פתח פה, וחכם אחד פה, חכם ישוע שרבני היה מגיע, מסכן היה כבר בגיל 100, שברה לו הרגל, יום אחד, הוא עצר אוטובוס, הוא היה עוצר אוטובוס לאמצע הכביש, ברחוב יפו. לאמצע הכביש, עם המקל. היה עוצר, לא עלה. ירד, עכשיו, בתוך האוטובוס, הוא ראה אוטובוס שני, שלוקח אותו לרחוב הפלמח, כמה 15. ירד, ירד מסכן, נתפסה גלימה שלו בדלת האחורית, וגרר אותו, שבח לו את הרגל ואגן הירחיים, אבל הוא היה איש זריז, לא אכפת לו, בין 90 וכמה. הרי 3-4 חודשים, אם הגבס בא לישיבה, ובא לישיבה שלו גבס. עכשיו, אתה שומע, שוגע, שוגע, מה היה? קח את המונית. טוב, המונית אומר לו, 3.5 לירות, איך נהיה 3.5 לירות? הוא בא מבקע. אז כן, המונית עשה סיבובים. טוב, המונית היה גומר איתו לירה וחצי, קח לירה וחצי, צרח, רק לו על הפנים. בסדר, אומר, אין דבר סבא, תן, יאללה, סע. מה היה עולה? הולך. היה בעלי שיבה והיה סובל מאוד, מסכן יושב עם שניים, שלושה מקובלים. יום אחד, אני הייתי משרת אותו, כותב לו מכתבים. זה לא חכם ישוע, למה כבודו מצטער? הוא אומר, תשמע. אני הייתי בזמן שהקימו את הישיבה, בשנת תפרס המכבר. אומר אברהם, יוסף אברהם שלום, השביע אותם שיהיה פה ישיבת מקובלים. כפי שזה להביא את הגאולה. אומר, איך נעבור על השבועה? כל הישיבה הזאת אומר, אתה רואה? לא תתקיים אם אין ישיבת מקובלים. ולכן אני בא כל יום, שם נפשו בכפו. מסכן היה יורד בצהריים למטה, אין לו שיניים, לאכול איזה משהו, מה היה אוכל? חתיכת לחם עם מרק, ככה שם בפה, אחר כך בערב חוזר הביתה. כל זה בשביל לקיים את השבועה של המקדיש, שאמר להם שצריך שיהיה פה ישיבה של קבלה, וככה יביאו את הגאולה בעוונותינו הרבים. איפה הגאולה? על מה אתה רוצה? כל הסיפורים היום אתה רוצה? תשאיר קצת לשנה הבאה. הנה, אני אקרא לך רגע אחד כאן, הבטחנו, סתם פתחנו את הגמרא, בחינם. הנה. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה עם ישראל שמו, אומר זה חזקיה המלך שחזק את ישראל. הנה כאן כל זה, עד צדי חץ, צדי חץ, יש לנו צדי זין. רגע אחד, איפה צדי זין? הנה, נורא והיום, אז כתוב שם. אמר רב נחמן, רבי יצחק נשמע לך, אמת עתה בר נפלה, האם ידוע לך מתי יבוא המשיח? אז למה קרא לו בר נפלה? רש"י אומר, עדת אמרן צורר כסף לקח בידו, כמה יראה, אנא משיח וכאמר תלמידים מתמעטים, ועדת אמר, ותהיה האמת נהדרת, הייתה יהודה אמר, שמי קושתם. טוב, אז מה ענה לו? אמר ל... מן בר נפלה? מי זה אתה מתכוון? אמר ל... משיח. משיח בר נפלה, קרית לה? מעש ושלום. נקרא בר נפלה, אמר להם, דכתיב היום ההוא, הקים את סוכת דוד הנופלת. אמר להכי אמר רבי יוחנן, דור שבן דוד בא, בא בו, תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזירות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה שנהיה מהרת לבו. תנו רבנן, שבוע שבן דוד בא בו, שנה ראשונה מתקיים מקרה זו, מתאות עיר אחת, בעלי עיר אחת, לא המתירה. ותראה פה שיטפון ושם יהיה יובש. שני, החיצר העם משתלחים שלישית רעב גדול ומתים אנשים מנשים וטף, עשידים אנשי מעשה ותורה משתקחת מלומדיה, מראית צובע ואינו צובע וחמישית צובע גדול ואוכלים ושותים ושמחים, ותורה חוזרת ללומדיה, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית, בן דוד, אמר רבי יוסף, כמה שביעית דאבה כן ולעתה, זאת אומרת, הכל התקיים, משיח לא בא, אמר רבי יהיה בשישית קולות, בשביעית מלחמות, מאבה, ועוד כסדרן מאבה, אחרי זה אמר בטובן וכו' וכו', וכאן הגיעה הסוגיה של רבי לעזר ורבי יהושע, והנה כל החסבונות יש לך פה בסוגיה הזאת. זה גמרא של שביעי של פסח, והיום יש מהנדסים לא ללמוד בשביעי של פסח, אסור את הלימוד גם כן, אומרים את זה בשם חכמים, הכל זה בשביל לא לקרב את הגאולה, שם מרחם עלינו. תורנו אמר, מחר שם טובה אנו מחכים, הוא לא מחכה, תמוד לומר, לכן יחכה השם לחנתכם, לכן ירום לרחמכם. מה זה ירום? מרא אומרת שכל מי שיהיה בדור האחרון ויתפלל על הגאולה, הקדוש ברוך הוא ישים אותו בראש. ירום לרחמכם, מי שיגיד לקדוש ברוך הוא תרחם על עם ישראל. שואל הוא, מאחר שאנחנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? מידת הדין מעכבת. מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? לקבל שכר. שנאמר, אשרי כל חוכה לו. והנה בסוף, תניה ידחה בלעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובות איכם. השם מזכה אותם לראות פני משיח בעגלה ובזמן קריב בנחת ולא בצער. אבל בסוגיה הזאת תזכיר אותנו שבוע הבא, אם עד אז המשיח לא בא